קודם כל, כמה עדכונים, גם לא מהבוקר, אלא מי שלא שמע בבוקר. באוניברסיטה מדובר על איזשהו סוג של חזרה, או מתארגנים לקראת איזשהו סוג של חזרה אחרי פסח. עד פסח זה יהיה בזום. אחרי פסח מתארגנים לקראת איזושהי חזרה, כאשר העיקרון שאמור להנחות את החזרה הזאת, זה שמי שצריכה, ואולי גם יכולה, אני אומר בסוגריים כי אני לא יודע, תוכל לעשות את זה בזום, מהבית. זאת אומרת, ההוראה תהיה היברידית, גם לקבוצה שנמצאת בכיתה הפרונטלית, ובמקביל לכאלה שלומדים לחוד בבית. אז זאת ההתארגנות של האוניברסיטה, זה כמובן תלוי ב-א' בהנחיות, מבחינת המצב הבריאות, וב' מבחינת היכולות של האוניברסיטה, כי להוראה היברידית צריך כיתה מיוחדת. ובינתיים במחלקות באוניברסיטה יש אולי כיתה אחת, אולי שתי כיתות כאלה להוראה היברידית, ואם יש קורס או שני קורסים במקביל באותה מחלקה, או שלושה קורסים במקביל באותה מחלקה, אז יכולה להיות בעיית חדרים. אז כל הסיפור הזה עדיין בעיבוד ומחכים עוד להוראות. בכל מקרה, עקרונית אמורה להיות אפשרות להמשיך בזום למי שצריכה את זה, גם כאשר חוזרים לקמפוס. זאת אומרת, זה כרגע לפחות המדיניות המתוכננת עד כמה שהתקנו אותנו, כרגע יושבים על התוכניות ומארגנים בדיוק איך זה יכול להיות, ובכפוף כמובן להנחיות ולהתפתחויות הבריאותיות. זהו, זאת פחות או יותר התמונה כמו שאני יודע אותה, מעודכן לאתמול. זאת אומרת, אתמול קיבלנו איזשהו עדכון. אז... זהו, זה מה שאנחנו יודעים כרגע, לא מניח שתהיינה, יהיו חידושים בימים הקרובים, כמו שאמרתי קודם, עד הבחירות אי אפשר באמת לדעת מה קורה. אחרי הבחירות יגיעו הגזרות, ואז אפשר יהיה לראות מה עושים, מה ההנחיות, מה אפשר וצריך לעשות. אוקיי, אני רוצה להתחיל בסוגיה שלנו. רגע. אנחנו מדברים בעצם על מי שאושיט את ידו ולחצר חברו, קיבל מי גשמים, הוא עומד ברשות הרבים, מושיט את היד שלו לחצר של רשות היחיד, מקבל מי גשמים ומוציא את זה החוצה. כבר מהירים פה מפרשים שאין הכוונה דווקא לחצר של חברו, הבעלות על החצר לא ממש משנה. אבל אומרים חצר חברו, כי זאת בהגדרה המקובלת. זה יכול להיות גם חצר שלו. שהוא עומד מחוץ לחצר שלו, שולח את היד לתוך החצר ומקבל מי גשמים. ברקע הדברים, כמו שהזכרתי לכם גם בדף, יש את הגמרא בדף ג' בסוף עמוד א', שהגמרא אומרת שם שעקירת גופו זאת עקירה, אבל עקירת ידו זאת לא עקירה, כי ידו לא נייך, אוקיי? אז עקירת היד היא לא עקירה, מה פירוש? כשאתה מתחיל להניע את היד ויש בתוכה חפץ, זה לא נחשב שעקרת את החפץ ממקומו. זאת לא עקירה. להבדיל ממצב שבו אני מחזיק חפץ ומתחיל ללכת יחד עם החפץ. שאז זה נקרא עקירת גופו, ולמסקנת הגמרא, עקירת גופו היא כן עקירה. אוקיי? אז זה ברקע. עכשיו בואו נתחיל את הסוגיה עצמה. שוטף פה את המסך. הסוגיה הקודמת שלמדנו בסוף הסמסטר הקודם, דיברנו על שני כוחות באדם אחד, אם אתם זוכרות, אדם שזז לקראת חפץ שנדרק אליו, אז הוא נחשב כמי שמקבל את החפץ, וזאת הייתה הסוגיה הקודמת. אני מזכיר את זה כי זה יעלה עוד מעט דרך השפת אמת. עכשיו אומרת הגמרא ככה, אמר רבי אבין, אמר רבי יוחנן, הכניס ידו, כן, זה אנחנו פה, הכניס ידו לתוך חצר חברו, וקיבל מי גשמים, והוציא חייו. זאת בעצם המאמרה. על פניו נראה שאין בזה חידוש, כי בסך הכל מדובר שבן אדם עשה עקירה, ועשה גם הנחה, ואותו אדם עשה גם את העקירה וגם, זאת אומרת, נעשתה פה עקירה, נעשתה פה הנחה, ואותו אדם עשה את שניהם. אז לכאורה ממש מתקיימים כל התנאים, ויש פה מלאכת הוצאה רגילה, שחייבים עליה דאורייתא. אבל כאן עולה הגמרא שהזכרתי קודם, בדף ג', שהגמרא אומרת שם שעקירת ידו היא לא עקירה. ואם עקירת ידו היא לא עקירה, אז בעצם המקרה שלנו הוא, אין בו עקירה. הושטתי את היד, קיבלתי מי גשמים. מתי הייתה העקירה? כשהתחלתי להניע את היד עם מי הגשמים. אבל זה מה שנקרא עקירת ידו. עקירת ידו היא לא עקירה. אז בעצם יוצא שהייתה כאן פעולה של הנחה שלא קדמה לעקירה, ולכן בעצם הדין הזה הוא דין לא ברור. אז איך רבי אבין אומר שבמצב כזה חייבים?
גם איך שקוראים עכשיו, זה אומר שהוא גם קלט את זה מהאוויר, נכון?
כן. ולכן, מה?
שהוא כאילו עקר מאוויר, הוא לא עקר ממקום מונח.
יפה. את בעצם מכניסה עכשיו עוד פרמטר שעוד רגע אני עומד להגיד. שזה בעצם אומר, יש פה שני שלבים בתהליך העקירה. יש פה את השלב שבו המים נקלטים ביד שלי.
בדיוק,
נדעתי, אין מישהו ש... נחים בתוך היד שלי, אוקיי? אחרי זה יש את התחלת התנועה של היד עם המים. עכשיו, התחלת התנועה של היד עם המים, זה נקרא עקירת ידו, שהיא לא עקירה. אבל השאלה האם תפיסת המים עצמם מהאוויר, היא אולי נחשבת העקירה, אוקיי? זאת בעצם השאלה. כי הרי גם אם אני אומר שעקירת ידו, זה לא עקירה, זה מדבר במצב שהיד מתחילה לנוע, אז תחילת התנועה של היד עם החפץ בתוכה, במקרה הזה זה מים, זה לא נחשב עקירה. אבל מצד שני, אז מה כן נקרא עקירה? איך בדרך כלל לוקחים? בדרך כלל לוקחים, לוקחים עם היד את החפץ שמונח במקום כלשהו, ומרימים אותו, נכון? עם היד. זאת אומרת, העקירה היא בעצם הכנסת החפץ ליד, ולא התחלת התנועה של היד עם החפץ. אבל זה לכאורה כן היה פה. כי בעצם אני הכנסתי את מי הגשמים לתוך היד. אז גם אם התחלת התנועה של היד עם הגשם, היא לא נחשבת עקירה, אבל קליטת הגשמים בתוך היד, אולי זה נחשב עקירה. אוקיי? אז על זה באמת...
אבל אפשר לשאול שאלה ברק שלא מובן?
כן, כן. אפשר לראות
אם הגשמים בנוזל זה חפץ?
את לא נשמע טוב.
לא שומעים? אני יכולה לכתוב?
עכשיו שומעים.
אוקיי. מי אמר שמים ונוזל זה בכלל חפץ? דבר שני, צריך איזשהו שיעור להחזיק את זה ביד, אז איזה בן אדם יכול להחזיק שיעור של מים ביד שלו?
א', זה ברור בגמרא שנוזל זה חפץ לכל דבר ועניין, לא רק בגמרא שלנו, בהרבה מקומות, זה חפץ, כמו כל חפץ אחר. מה זה שונה מכל חפץ אחר? דבר שני, לגבי הכמות...
זה לא מוצק.
מה?
זה לא מוצק, זה נוזל.
אז מה? למה חפץ חייב להיות מוצק?
אוויר זה גם חפץ? אני לא יודע.
אם את תופסת את האוויר בתוך משהו, יכול להיות שכן, למה לא?
אבל זה בדיוק הקטע, זה לא מים בתוך כלי, זה מים ביד שלי.
אין להם באמת אחי, זה... כשאת זזה עם היד ככה, אין בתוך האוויר שאת לוקחת אותו ממקום למקום. האוויר נשאר במקום, היד זזה.
אוקיי, גם המים בן אדם יכול...
רגע, אבל כשיש בתוך היד מים, המים שבתוך היד הם מים שנמצאים שם, מה הבעיה? חפץ ככל חפץ אחר.
כמה מים אדם יכול להחזיק ביד שלו ולהביא?
השאלה השנייה שלך זאת שאלת השיעור. עכשיו פה אני לא זוכר כרגע מה שיעור המים שאותו מוציאים, אני חושב שזה אמור להיות בטח איזה רביעית או מלא לוגמה או משהו כזה. שיעורי הוצאה מופיעים בסוף המסכת, אפשר להסתכל שם, כרגע אני לא זוכר. בכל מקרה, אנחנו דנים כרגע במצב שבו יש שיעור במים. מה זה משנה? זאת אומרת, אחרת באמת הדיון לא מתחיל. אנחנו מדברים על מצב שיש שיעור במים, אוקיי? או...
אבל...
רגע, או בגלל שיש... רגע, שנייה. או בגלל שיש לי יד מספיק גדולה, לצורך הדיון, או בגלל... או למשל, אולי אני מחזיק את זה עם כלי. זאת אומרת, אני לוקח את היד עם הכלי, ולוקח איתה את מי הגשמים, ואז מוציא. אולי גם זה יכול להיות, אוקיי? אנחנו מתעלמים כרגע מבעיות צדדיות, מבחינת הגמרא די ברור שזה לא מטריד אותה. זאת אומרת, היה פה שיעור של מים והוא יצא. אוקיי?
אני רוצה רגע לשאול...
לא שומעים אותה. הרמקו לא טוב.
אני אומרת שאם זה לי זה סוגיח לגמרי.
מיריס.
ואם זה מים לא ביד שלו.
את נשמעת מקום.
אני לא שומעים אותך.
הרמקול לא טוב.
זה לא רמקול, זה כנראה קישור, האינטרנט.
טוב, לא, איריס, לא שומעים, הייתה עוד מישהי שהתחילה לשאול משהו.
כן, אני רוצה לשאול. אנחנו בעצם חילקנו את הנושא של העקירה לשני חלקים. אחד זה העקירה, הכנסת החפץ ליד, והשני זה התחילת התנועה של היד.
נכון.
כשאני אוחזת במשהו ועוד לא מנתקת אותו, הכנסתי אותו ליד שלי, אני אגיד לי, יש לי חפץ מונח על השולחן. אני לוקחת את היד ותופסת את החפץ ועוד לא מזיזה אותו. זה לא נקרא עקירה.
אוקיי. אז יכול להיות שאני... שני דברים קורים ביחד, זה לא משנה, אבל זה עדיין שני דברים.
לא, אבל זה נקרא עקירה? עוד לא הזזתי את היד, זה נקרא כבר שעשיתי פעולה של עקירה?
לא.
לא. עכשיו, כשאני שמה את היד באוויר כדי... ומים נוחתים לי על היד, זה נקרא... למה שזה יקרה עקירה? אני לא הזזתי את היד שלי. אני גם לא לקחתי את המים מהמקום שלהם. המים נעצרו על היד שלי, ואני בכלל לא הזזתי את היד.
זאת שאלת הגמרא שעכשיו אנחנו מתחילים לקרוא.
זה דומה לסוגיה הקודמת.
בדיוק הקדמתי, כדי שנבין יותר טוב את השאלה, הקדמתי והבחנתי פה בין שני רכיבים של הפעולה שאותה האדם עושה. המרכיב הראשון זה הכנסת המים לתוך היד, שזה הוא לא עושה, הוא רק שם שם את היד, והמים נכנסים לתוך היד.
טוב, זה דומה לסוגיה.
המרכיב השני זה התחלת התנועה של היד עם המים, אוקיי? ועכשיו נקרא את קושיית הגמרא, ואנחנו נראה על מה היא מדברת. זה בדיוק מה שאת שואלת, עוד רגע. רותי, כן.
אבל דומה לסוגיה הקודמת, שהושטת היד היא דומה לרץ וקיבל.
אז זה השפת אמת, תכף נראה, אוקיי? אז עכשיו שואלת הגמרא, מתקיף לרבי זיירא. אתם רואות, נכון? זה עוד משותף. מתקיף לרבי זיירא. מה לי התעינו חברו? מה לי התעינו שמיים? אי הוא לא אביד, עקירה. כן? זאת אומרת, הרי מה אומר רבי זיירא, במצב כזה אין עקירה. אבל שימו לב, כשהוא מנסה להסביר למה אין עקירה, הוא לא מדבר על השאלה של עקירת ידו, נכון? הוא לא מדבר על השלב שבו תחילת התנועה של היד עם המים בתוכה. זה פשיטה וזה ברור בגמרא שזאת ודאי לא עקירה, כי עקירת ידו היא לא עקירה. אבל הגמרא חשבה בהתחלה, שהחלק הראשון הוא העקירה. זאת אומרת, קליטת המים בתוך היד, לפני תחילת התנועה, היא אולי יכולה לחשב עקירה, כי עקירת ידו, זה היה ברור לגמרא שזאת לא עקירה, אוקיי? אבל הגמרא חשבה שאולי קליטת המים ביד, היא תחשב עקירה. על זה בא רבי זיירא ואומר, מה פתאום? במשנה, הרי אנחנו יכולים להוכיח שגם דבר כזה לא נקרא עקירה. איפה רואים את זה במשנה? כאשר העני מכניס את ידו לרשות היחיד, ובעל הבית שם את החפץ בידו של העני, ואז העני לוקח את היד אליו לרשות הרבים. שימו לב, שם אין עקירה. אבל אין עקירה, שני המרכיבים הם לא עקירה. התחלת תנועת היד היא לא עקירה, כי זה עקירת ידו, זה ברור. אבל גם קליטת החפץ בתוך היד, גם היא לא
עקירה. היא
נעשתה לבעל הבית. כי את זה עשה בעל הבית ולא אני. וכיוון שכך, אז גם קליטת החפץ ביד, גם היא לא עקירה. ועכשיו אומרת הגמרא, אז מה ההבדל בין אם בעל הבית שם את החפץ ביד שלי, לבין אם השמיים הורידו גשם לתוך היד שלי?
יש הבדל, יש הבדל.
מה?
כי מה שהקדוש ברוך הוא עשה, אי אפשר להגיד שניים
שעשהו. רגע, שנייה, את מציעה כבר פתרון, קודם כל נבין את הקושי. הטענה בעצם של הגמרא, ולכן תשימו לב, הגמרא בעצמה עושה פה את ההבחנה בין שני המרכיבים, זה מאוד חשוב. התחלת התנועה של היד היא לא עקירה, כי זה עקירת ידו. זה היה ברור לגמרא מההתחלה ועד הסוף. מה שהגמרא חשבה בהתחלה, זה שקליטת המים בתוך היד, היא תחשב.
היא העקירה.
אוקיי? עכשיו, כמו שהעירה חני נדמה לי קודם, אני שם את היד על חפץ שמונח על שולחן, זה כשלעצמו ברור שהוא לא עקירה. אתה צריך את התחלת התנועה של היד, אבל התחלת התנועה של היד זה לא שהיא כשלעצמה עקירה, אלא התחלת התנועה של היד או לקיחת החפץ מהשולחן, היא העקירה. זאת אומרת, בעקירה רגילה, שני המרכיבים מופיעים ביחד. קליטת החפץ בתוך היד והתחלת התנועה על ידי היד ביחד יוצר עקירה. אם חסר אחד מהם, אין פה עקירה. כשחסר השני, התחלת התנועה, אני רק שם את היד על החפץ, זאת לא עקירה. אם החפץ נמצא ביד, ואני מתחיל להניע את היד, זאת אומרת, יש רק את המרכיב השני, תנועה של היד, גם זאת לא עקירה. בשביל שתהיה עקירה, צריך שהחפץ יונח בתוך היד שלי, והיא תתחיל לזוז. זאת אומרת, היד לוקחת את החפץ ממקום אחר, ומתחילה להניע אותו לכיוון הרשות השנייה. זה מה שנקרא עקירה.
אפשר לחלק את שני החלקים האלה על פי מימד של זמן, זאת אומרת, אני עושה את החלק הראשון, עובר איזשהו שיעור של זמן, ואז אני עושה את החלק השני, זה עדיין עכשיו פעולה אחת?
לא, אני לא חושב שזה, זה לא עובר מרווח של זמן, כי בעצם בהגדרה, ברגע שאת שמה את היד על החפץ, זה עדיין לא נקרא שאפילו קלטת את החפץ. כיוון שהחפץ בסך הכל עדיין מונח גם על השולחן. את רק שמת עליו את היד. זה לא נקרא שהחפץ נמצא בתוך היד.
ואם קלטתי אותו לתוך יד?
במקרה הרגיל של הקירה, את צריכה את התחלת התנועה גם כדי להגדיר את הנחת החפץ ביד בתור הנחה. כי בלי שהייתה התחלה של תנועה, גם המרכיב הראשון לא היה קיים. לכן בהקירה רגילה, אמנם ישנם שני מרכיבים, אבל הם תמיד קורים ביחד. ובלי שיש התחלה של תנועה, גם הקליטה של החפץ ביד לא נחשבת קליטה. בסדר, הכל מניחה את היד על החפץ, אבל הוא מונח באותו מקום שהוא היה מונח קודם, אז זה לא נקרא שעקרת. ברגע שהיד מתחילה לנוע, אז זה הופך את הקליטה של החפץ ביד למשמעותית. כי עכשיו החפץ כבר לא מונח במקום שהוא היה מונח קודם, אלא רק ביד. ועכשיו זה כבר נקרא שקלטתי.
ואם עשיתי תנועה, קלטתי את החפץ, והנה השארתי אותו בידי, לא עשיתי כלום. איזזתי אותו. זה עדיין עכשיו פעולה אחת?
ברור. מה זאת אומרת זה עכשיו פעולה אחת? אם תניחי בסוף ברשות הרבים, עברת עבירה דורה.
כן,
כן. ברור שכן. כי הרי בסך הכל תחשבי, שכשאת עושה את העקירה, ברור שאת יכולה לעמוד באמצע, ואז לצאת לרשות הרבים, זה לא משנה, הרי זאת לא פעולה, זאת במקום כל פעולה שלוקחת זמן, הפעולה הזאת, זה לא קורה ברגע אחד.
אוקיי.
זה לא ישנה. אבל עדיין, כל עוד לא התחילה התנועה של היד, גם לא קרתה הקליטה של החפץ ביד. אבל זה תמיד קורה ביחד. עכשיו, יש מקום לשאלה למדנית, האם התחלת התנועה היא באמת חלק ממרכיבי העקירה, או שהיא רק תנאי? בעצם העקירה זה
שאלה שלי, בדיוק.
קליטת החפץ ביד. אבל בלי שזזה, זה לא נקרא שהחפץ נקלט.
אתה כאילו דן אותה על שם סופה. על שם סוף הפעולה.
לא, הפוך, על שם ההתחלה. ואתה הוכיח סופה על תחילתה.
נכון, בדיוק.
כשאני רציתי להזיז את היד, מתברר שמראש כשקלטתי את החפץ, זאת הייתה קליטה.
בדיוק, כן.
עדיין יכול להיות שהעקירה היא רק הקליטה. זאת אומרת, המרכיב השני נדרש רק פשוט כדי שהקליטה תהיה משמעותית. או שבאמת אני אומר שצריך את שני הדברים. צריך הקליטה של החפץ ותחילת תנועה. פה אני משאיר את זה פתוח, אבל בכל מקרה ברור שבעקירה רגילה יש לנו את שני המרכיבים. פה בסוגיה אנחנו רואים שכל אחד מהמרכיבים לחוד לא עוזר. כי המרכיב של התחלת התנועה זה עקירת ידו, שזה הסוגיה בדף ג'. המרכיב של הקליטה לתוך היד בלי תנועה, ושימו לב, הפעם זה כבר קליטה לתוך היד, לא במובן של הנחת היד על החפץ, שהוא מונח ברשות היחיד גם ככה. כאן זאת קליטה שבהחלט אפשר לראות אותה כקליטה גם בלי שהיד זזה. אתם מבינות למה? כשאני שם את היד על החפץ והחפץ מונח על השולחן, שם הסברה אומרת שכל עוד היד לא התחילה לזוז, גם קליטה לא הייתה פה. כי סך הכל החפץ היה על השולחן והוא עדיין על השולחן. רק שמתי עליו את היד. אבל במקרה שלנו, הרי המים לא מונחים באיזשהו מקום, הם יורדים בתור גשם. אז כשאני שם את היד מתחת לגשם, והיד מתמלאת במים, אי אפשר להגיד שלא הייתה פה קליטה. הרי הייתה פה קליטה, המים, זה לא שהמים עמדו קודם באוויר ועכשיו נשארים באוויר. קודם הם היו באוויר ועכשיו הם ביד שלי. הבעיה היא רק שלא אני עשיתי את הקליטה הזאת. הייתה קליטה, אבל לא אני עשיתי אותה. אלא מי עשה אותה? השמיים, כאילו כוחות הטבע, הגרביטציה, מה שמפיל את הגשם למטה. ועל זה אומר רבי זיירה, מה זה שונה? מהמקרה שבו בעל הבית במשנה עשה את הקליטה. גם שם אתה יכול להגיד שהייתה קליטה, אבל הבעיה היא שלא האני הוא זה שעשה אותה. אז אתה לא יכול להגיד שהוא חייב. אצלנו אותו דבר, הייתה קליטה, אבל מי שעשה אותה זה הגשם, לא אני. וכיוון שכך, אי אפשר לחייב אותי, כי אני לא עשיתי עקירה, אני עשיתי רק הנחה. זה בעצם מה ששואל...
רבי זרע.
זרע, כן. עכשיו, פה יש נקודה עדינה. כשבעל הבית שם חפץ ביד של העני, אז קודם כל יש אולי את ההערה של רותי מקודם. שרותי בעצם הציע, מה פתאום, איזה מין קושייה זאת? כאשר בעל הבית שם את החפץ ביד שלי, אז יש פה אדם אחר שעשה את העקירה. פה אני משתמש בחוקי הטבע, אין פה גורם אחר שאפשר לייחס אליו את העקירה. אז שם הסברה יכולה לומר שבמקרה כזה, זה נקרא שאני השתמשתי בגרביטציה, אבל תכלס אם תשאלו מי זה שעשה את העקירה, אני. אין פה אדם אחר שאליו אפשר לייחס את זה. ולכן היה מקום לומר אולי שפה תהיה עקירה. רואים בגמרא שהגמרא חושבת שלא. מבחינת הגמרא, כל עוד אני פסיבי, ומשהו אחר או מישהו אחר עשה את העקירה הזאת, או את הקליטה לתוך ידי, זה לא נקרא שאני עשיתי עקירה. זאת הערה ראשונה. הערה שנייה, יש פה, אצלנו יש עוד בעיה, יותר עמוקה. הנקודה היא לא רק מי עשה את הקליטה, או האם אני עשיתי את הקליטה, אלא השאלה האם באמת קליטה כזאת יכולה להיחשב כעקירה. הרי אם בעל הבית לקח חפץ ברשות היחיד, והניח אותו ביד של העני, אז החפץ היה מונח נגיד על שולחן, ובעל הבית עקר את החפץ ושם אותו ביד שלי. החפץ ודאי נעקר, אין שאלה. רק שבעל הבית הוא זה שעשה את העקירה, ולא העני. אבל ודאי שהייתה פה עקירה, נכון?
אצלנו... גם שני העקירות האלה, גם שני, זה נעשה באותה רשות. זאת אומרת, אם אני בבית שלי עוקרת כוס מהשולחן ושמה אותה על השולחן השני, זה לא עקירה.
מותר, זה עקירה, מותר לעקור מרשות היחיד ולהניח ברשות היחיד.
רגע, אבל מה שעכשיו אתה אומר זה מערער בעצם את כל המשנה, זאת אומרת, אם אין פה הקרה והנחה של שני אנשים, אז אין פה הוצאה כלל.
לא, זה מה שהמשנה הרי אומרת. אם בעל הבית שם את החפץ ביד של העני, אז באמת המשנה אומרת שהוא פטור. כי בעל הבית עשה את ההכירה, והעני הוציא את זה ועשה את ההנחה. זה
שניים פטורים, כן.
אני רק טוען שאצלנו הבעיה הרבה יותר עמוקה. מה שרותי שאלה, שלהפך, אצלנו יכול להיות שיהיה יותר חייב מאשר במשנה. כי אצלנו אין אדם אחר שאפשר לשייך את העקירה אליו. זה הגשם, זה חוקי הטבע. אז פה יכול להיות, היה מקום לומר, שלמרות שבמשנה זה נחשב זה עוקר וזה מניח, ולכן פטור, אצלנו אני הייתי גם זה שאחראי לעקירה וגם להנחה. כי אין פה מישהו אחר לייחס את זה אליו, זה הגשם. זה
לא אדם... המחשבת היא של אדם אחד, היא לא מתחלקת לשניים.
כן, ואז מה שהוא תשאלה קודם, אז אם ככה מה השאלה, יכול להיות שאצלנו חייבים, כי אצלנו אין אדם אחר שאפשר לייחס לו את העקירה, ולא קשה שבמשנה פטור, כי במשנה יש אדם אחר.
אז אבל אם...
רואים בגמרא, שאת הגמרא הדבר הזה לא מטריד, להפך, הגמרא מניחה זה אותו דבר, ולמה? כי הגמרא מבינה שאם אני הייתי פסיבי, בלי קשר לשאלה, אם יש גורם אנושי אחר שאפשר לייחס לו את העקירה. אם אני הייתי פסיבי, עקירה פסיבית היא לא עקירה. זה פותר את הבעיה של רותי, אבל אני רוצה...
אבל זה לא עקירה פסיבית, כי הוא הושיט את ידו.
לא, לא, את מדברת שוב פעם על שפת אמת. היד מונחת
נכון,
שם.
נכון, אבל...
כרגע הוא...
אחרי
זה נדבר על, על זה שהיד זזה לקראת הגשם. כרגע אני אומר, היד מונחת שם והגשם יורד.
אולי הוא קודם הזיז את היד ואחר כך התחיל לרדת גשם?
לכן אני אומר, בואו נדבר כרגע על המקרה הזה. השפת אמת באמת מאיר את ההערה הזאת, נגיע אליו. אבל יש פה עוד קושי, והוא ילווה אותנו לכל אורך הדרך. הרי אצלנו, במקרה של המשנה, החפץ נמצא על שולחן. בעל הבית ודאי עקר. נכון? בעל הבית שעקר את החפץ והניח אותו ביד של העני, ודאי ביצע העקירה. אלא מאי, שאת העקירה הזאת עשה בעל הבית ולא העני. נכון, אני היה פסיבי. אצלנו יכול להיות שבכלל אי אפשר לדבר על עקירה. כי איפה החפץ היה מונח לפני העקירה? הרי מדובר בגשם שירד. זה עוד לא היה חפץ שמונח ברשות היחיד, ועכשיו אני לוקח אותו מרשות היחיד ומביא אותו אליו. החפץ בכלל לא היה מונח. זה נקרא לעקור חפץ מרשות היחיד? מי אמר?
רגע, אבל למדנו סוגיה שמישהו זורק חפץ מרשות הרבים לרשות הרבים, הוא עובר דרך רשות היחיד.
את מדברת על...
קלוטה כמי שהונחה.
אנחנו נגיע עוד מעט לקלוטה כמי שהונחה.
באמת לא הבנתי איך יכול להיות שאף אחד לא נכנס לזה, לפחות במקורות לא
ראיתי. שנייה, אני אסביר עוד רגע. נגיע עוד מעט לקלוטה כמי שהונחה. כרגע אני רק רוצה לחדד את הקושי, כי הוא ילווה אותנו גם הלאה. יש עוד הבדל, והפעם הבדל לכולה, בין המקרה שלנו למקרה של המשנה. ההבדל שרותי הציע זה הבדל לחומרה. אני מדבר על הבדל לכולה. כי במשנה ודאי שנעשתה הכירה. אלא מאי, שאת הכירה עשה בעל הבית ולא אני. אני הייתי פסיבי, אוקיי? במקרה שלנו, בגמרא שלנו עם הגשם, לא ברור בכלל האם נעשתה פה הכירה. הרי המים בכלל לא היו מונחים ברשות היחיד, הם התקדמו לכיוון רשות היחיד. הם עוד לא היו מונחים שם. הרי הכירה צריך לעקור אותם, לעקור את החפץ מהמקום שבו הוא מונח ברשות היחיד. פה לא מדובר בחפץ שהיה מונח ברשות היחיד.
אבל רשות היחיד מגיעה עד למעלה.
הוא לא מונח שם.
בגלל שהוא בתנועה או למה?
כן.
הוא באוויר.
לא רק שהוא בתנועה, הוא באוויר. אפילו הוא היה עומד באוויר. אבל
אוויר,
לא...
אוויר זה לא מקום? אוויר זה לא מקום?
אוויר הוא לכאורה, זה מה שאני שואל. תכף נראה, אבל זה מה שאני שואל. ואז בעצם היה מקום לומר, להקשות עוד יותר חזק ממה שהגמרא מקשה. זה לא רק מה לי התעינו בעל הבית, מה לי התעינו שמיים. התעינו שמיים. אלא בהתעינו בעל הבית הייתה עקירה. אלא שמי שעשה את זה... היה בעל הבית. במקרה שלנו לא הייתה בכלל עקירה, כי עקירה, בשביל לעקור חפץ צריך שהחפץ יהיה מונח ברשות היחיד, ואני עוקר אותו משם. אבל כאן החפץ התקדם לכיוון רשות היחיד, הוא עוד לא היה מונח שם, אני חטפתי אותו בדרך.
אבל הרשות היחיד הוא הדרגי, לא?
מה?
רשות היחיד הוא הדרגי.
חלל מוגדר כחלל רשות היחיד, אבל זה לא מונח ברשות היחיד.
הוא בענן אולי היה מונח, לא?
מה? לא הבנתי.
בענן, אולי הוא היה מונח.
בענן הוא היה מונח, מה זה קשור אליי? בינתיים הוא ירד.
הוא בתנועה, כאילו הוא עכשיו לא נח.
הענן זה גם, לא יודע, זה יכול להיות מקום פטור, זה צריך לדון בזה. אבל בכל מקרה,
יש מקומות גבוהים שאתה...
אני לוקח אותו מהענן.
יש מקומות גבוהים שאתה הולך בתוך הענן.
מה?
יש מקומות גבוהים שאתה הולך בתוך הענן.
אוקיי, לא על זה מדובר כאן.
זה לא דבר נדיר בכלל.
אבל לא על זה מדובר כאן, מה זה משנה? לא מדובר כאן על זה. הגמרא לא רומזת על זה, אף אחד מהמפרשים לא רומז על זה, לא. דבר, גשם שיורד מהשמיים.
מה ההבדל בין זה לבין זורק מרשות הרבים לרשות ה...
את מחזירה את קלוטה כמי שהונחה, אני אגיע לזה עוד רגע.
כשיש רשות הרבים באמצע, זורק מרשות...
זה קלוטה כמי שהונחה, נגיע לזה עוד מעט. אז אני אומר שעקרונית יש פה ברקע עוד קושי, והפעם לכולה בסיטואציה שלנו מול המשנה. כי בסיטואציה שלנו היה מקום לומר שהחפץ בכלל לא מונח. ממילא לא יכולה להיות בכלל מוגדרת פה הכירה, הבעיה היא לא הפסיביות שלי. גם אם הייתי עושה זה באופן אקטיבי, זה לא ישנה כלום. בגלל שבסופו של דבר, גם אם לקחתי את החפץ, החפץ לפני הלקיחה לא היה מונח ברשות היחיד. לקחת חפץ שלא מונח על רשות היחיד, לא נקרא עקירה. אז פה זאת עוד שאלה, מה המקום לדמות את זה למשנה, כשכמובן, כאן זה לכולה. זאת אומרת, זה רק מחזק את השאלה של רבי זיירא, בניגוד לשאלה של רותי מקודם, שהיא הקשתה על הקושיה של רבי זיירא. כאן אני מחזק אותה. רבי זיירא טוען, אפילו אם תגיד שזאת עקירה, אז מה זה משנה? אבל את העקירה עשו השמיים, כמו בעל הבית. אבל חוץ מזה אני רק מוסיף ואומר, מה עוד שאצלנו יכול להיות שזה אפילו בכלל לא עקירה. לא רק שהוא היה פסיבי, אפילו אם הוא היה אקטיבי זה לא משנה. כי בעצם החפץ לא היה מונח ברשות היחיד, ולכן אין כאן בכלל עקירה. ואז כמובן...
אבל זה שני נימוקים שונים, לא?
נכון, ברור. להפך, אני באמת רוצה לטעון שאומנם זה מחזק את הקושיה של רבי זיירא, אבל כן. הניסוח של קושיית רבי זיירא מראה שהוא לא התייחס לזה. בגלל שרבי זיירא אומר, מה לי התעינו חברו, כן. מה לי התעינו שמיים. זאת אומרת, נראה שהוא מניח שבשני המקרים יש עקירה, הקירה נעשתה על ידי מישהו אחר ואני הייתי פסיבי. זה מה שמטריד אותו. אחרת הוא היה צריך להגיד משהו הרבה יותר חזק. שם התעינו חברו, פה אפילו השמיים לא התעינו אותו. סתם אין פה עקירה. מהניסוח של השאלה של רבי זייר נראה שהעניין הזה דווקא לא מטריד אותו. עכשיו, אפשר היה לומר שרבי זייר בעצם, אני רוצה להתעקש על האפשרות שאמרתי קודם, נראה בהמשך עוד מעט למה, ולהגיד שיכול להיות באמת שמה שהגמרא מתכוונת להקשות זה את מה שאמרתי כאן. שבמקרה שלנו הגשם בכלל לא היה מונח ברשות היחיד, ולכן הלקיחה של העני, של לא העני, של הבן אדם שעומד בחוץ, את הגשם לא יכולה לחשב כעקירה בכלל, לא בגלל שהשמיים עקרו, אלא מאי. אז למה אני צריך את המשנה כדי להקשות? את זה יכולתי להקשות בלי קשר למשנה, זה לא קשור למשנה. סתם, אין פה עקירה, לא בגלל שמישהו אחר עשה את העקירה. מה שאני לומד במשנה, זה שגם אם בעל הבית שם לי את זה ביד, ואני עכשיו לוקח את היד החוצה, הרי היה מקום להגיד שיש פה את עקירת ידו. התחלת התנועה של היד, זה החילוק שעשיתי בתחילת השיעור, התחלת התנועה של היד, היא תחשב בתור העקירה. את זה מוכיחים מהמשנה. ואת אנחנו רוצים להראות מהמשנה, מה אתה אומר לי? שכשאם בעל הבית הניח לו ביד את החפץ, והוא עכשיו לקח את החפץ והוציא את זה אליו, זה, על זה הוא לא חייב. אז שני דברים למדתי מכאן. א', שעקירת בעל הבית היא עקירה של אדם אחר, וזה שניים שעשהו, זה עוקר וזה מניח. ב', היה מקום להגיד, בסדר, בעל הבית עקר, ואחרי שהוא עקר הוא שם את זה אצלי ביד. ועכשיו היד שלי התחילה לזוז עם החפץ, והוציאה אותו החוצה. התזוזה הזאת תחשב עקירה שלי, וזאת כבר עקירה שלי.
אבל אנחנו יודעים שהעובדה
שמה משנה
הוא פתור.
מה, לא הבנתי? זהו. העובדה
שהמשנה מאוד
שופט. זה מה שמוכיחים מהמשנה. מה שמוכיחים מהמשנה, שאתה לא יכול להגיד שעקירת ידו תחשב עקירה, וזה מה שהגמרא בדף ג' באמת לומדת.
שעקירת ידו
היא לא עקירה.
אבל אפשר להבין את זה מהמשך הסוגיה, שלא מדברים בכלל על עקירת ידו, מדברים על איך המים היו מונחים, האם הם בשיפוע, האם הם בכלי, זאת אומרת, ברור שיש פה איזו שאלה על
משהו. זה ברור שעקירת ידו לא עולה פה, הסוגיה מניחה שעקירת ידו היא לא עקירה, כי זאת
מסקנה
שקראנו אליה בדף ג'. אני רק טוען שיכול להיות שהקושייה של רבי זיירה באה להוכיח את זה עצמו. רבי זיירה בא להראות איך הוא מוכיח את זה. הוא אומר ככה, שבעל הבית שם את זה ביד של העני, אז העקירה של הבעל הבית כמובן לא תחייב את העני, כי זה אדם אחר. אבל עדיין הרי יש את תחילת התנועה של היד של העני. למה זה לא נחשב עקירה? כי תחילת תנועה של יד לא נחשבת עקירה. אז אם כך גם אצלנו, הרי אצלנו התאינו שמיים, זה מצד אחד, אז מי עשה את העקירה? השמיים. מצד שני, חוץ, אז מה תגיד לי? אבל הנחת היד, אז התחילת תנועת היד, אולי היא תחשב עקירה. וזה כבר כן עקירה של האדם עצמו. זה אנחנו מוכיחים מהמשנה, שדבר כזה לא נחשב עקירה.
אז החידוש של רבי זיירה, זה שכדי להחשיב עקירה, אני צריכה את שני החלקים, שני הרכיבים.
בעצם מה שרבי זיירה רוצה לומר, זה שגם עקירת ידו לבדה, לא יכולה לחשב כעקירה. אתה צריך עקירת ידו פלוס קליטה ביד שלו. ומשהו, וזה קצת דוחק בלשונו, זה לא פשט לשונו, אבל אני אומר, אם מתעקשים, אפשר להישאר עם זה, ותכף תראו בהמשך למה אני מתעקש. אבל אם מתעקשים ורוצים לומר שבעצם אצלנו הבעיה היא שאין עקירה, לא בגלל שהאדם הוא פסיבי, אלא בגלל שהוא לא עקר את זה משום מקום, ושהגשם לא היה מונח ברשות היחיד. זאת הנקודה. ואז, בעצם, ואז עולה השאלה, אז למה רבי זיירה משווה את זה למשנה? מה שאני רוצה לטעון, שרבי זיירה משווה את זה למשנה, לא כדי להראות שזה עקירת בעל הבית וזה עקירת השמיים, אלא הוא בא להוכיח מהמשנה שהתנועה של היד כשלעצמה, אם אתה לא היית זה שקלט את החפץ ביד, היא לא נחשבת עקירה. ולענייננו גם, ואז מה נשארנו? שתחילת תנועת היד היא לא עקירה, בגלל שזה עקירת ידו. והקליטה של החפץ ביד היא לא עקירה, לא בגלל שהיא נעשית על ידי השמיים, אלא בגלל שהיד לא לקחה את המים ממקום שבו הם היו מונחים. הם לא היו מונחים בשום מקום, אז זה לא יכול לחשב עקירה. מה תגידו, תנועת היד תחשב עקירה? לא, זה עקירת ידו. ואז הטענה שלי שיכול להיות, ואני אומר את זה בתור אפשרות, עוד מעט נראה, זה לא פשט לשון רבי זיירה, אבל אני מתעקש להשאיר את זה עדיין בחיים, את האפשרות הזאת.
למה? למה להשאיר את זה בחיים?
רגע, נגיע בהמשך, אני תשאירו את זה, שלב שלב. הטענה היא שיכול להיות שאצלנו החפץ בכלל לא מונח באוויר, לא נחשב מונח, ולכן הקליטה של החפץ ביד לא יכולה לחשב עקירה.
מה המשמעות של ההמשך? לא תאימה קיבל אלא קלט, שאז הוא לא פסיבי.
רגע, 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 רגע.
וחוץ מזה, אני אמרה שזה המשך של רבי זרע?
אנחנו נגיע בהם עוד רגע. אני רוצה שלב שלב בגמרא. נגיע. בסדר?
אם המקרה אבל היה אחר, נניח הייתי עומדת ברשות היחיד עם כוס, ושמה את ה... והמים היו נופלים, והייתי עוברת, עוברת עם הכוס החוצה. או מושיטה את הכוס החוצה.
ברור לגמרי שזה עקירה, מה זאת אומרת?
קודם כל, את עקרת את הכוס. קודם כל.
לא, לא, נוזר כרגע את הכוס, גם עקירה של המים.
למה?
למה לא? המים היו מונחים ברשות היחיד.
לא, לא עם כוס, סליחה, עם היד שלי, עם היד שלי, עם היד שלי, אבל הייתי נמצאת ברשות היחיד, סליחה, לא עם כוס.
לא, לא משנה, לא משנה, גם עם היד שלך. מה זה משנה?
אני עומדת עם היד ברשות היחיד, קולטת מים, כן?
מה, מהגשם או מהרצפה?
מהגשם, מהגשם.
אה, מהגשם, אוקיי.
ועכשיו אני מוציאה את זה החוצה. אז בקרון עכשיו לרבי זרע יש רק חלק אחד מהטענה של...
לא, כי זה עקירת גופו.
את יוצאת
כולנו על החיים שלך. אם זה היה עקירת ידו, זה לא היה מועיל. אבל כשהיד והגוף נמצאים ביחד, זה עקירת גופו.
זה רק לשיטה אחת,
לשיטה הזאת
זה לא
עקירת גופו. רגע, 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 אז עוד פעם אתם מקדימים אותי, אנחנו נגיע. בסדר? באופן הפשוט זה עקירת גופו, וזה ודאי מועיל. גם לפי רש"י אגב זה ודאי.
גם אם אני מוציאה רק את היד?
מה?
גם אם אני מוציאה רק את היד?
לא, אם את הולכת עם הגוף והיד ביחד.
ואם אני מוציאה רק את היד, אני עמדתי ברשות היחיד?
אז יכול להיות שזה תלוי ברש"י ותוספות.
אבל זה דומה למקרה...
יד והגוף נמצאים באותה רשות, לפי תוספות זה נקרא גופו, לא ידו.
נכון.
אבל הרב...
לא, אבל אז היה לי רק חלק אחד ברבי זרע, אני לא הייתי יכולה להגיד את שני החלקים, שאני לא מבינה למה להגיד שרבי זרע אומר עוד משהו. למה שהוא יגיד על עקירת ידו?
לא, אבל פה במקרה שלנו, הרי החפץ מונח ביד שלי, ותחילת תנועת היד היא העקירה, אז לא צריך את הקליטה ביד. עוד פעם. כל הדיון שלנו מתחיל בגלל שהיד נכנסת לבדה לרשות היחיד.
נכון.
ואז מה שקורה זה שהתחלת תנועת היד היא לא יכולה לחשב כעקירה. אז מה זאת העקירה? הקליטה של הגשם ביד. וזה השואל את הגמרא, גם זה לא עקירה. אבל אם אני עצמי הייתי מונח ברשות היחיד, ונגיד שהייתי הולך עם היד לרשות הרבים. במקרה כזה... רגע, במקרה כזה, גם אם הגשם לא היה מונח בשום מקום ברשות היחיד, הוא היה מונח ביד שלי. והיד והגוף כשהם נמצאים ביחד, זה נקרא שהגשם מונח. ועכשיו כשאני מתחיל ללכת, זה נקרא עקירה של הגשם.
אבל לא, אבל היה באחד הדפים הראשונים, שאינו חברו כאילו לא ביד, אלא אני, הוא שם לו על התיק או משהו כזה.
זה מה שתוספות מקשה על רש"י.
מה?
זה מה שתוספות מקשה על רש"י בדף ג' לפניתי אתכם לשם. אני אגיע לזה עוד רגע. בסדר? באופן עקרוני, ברור שחייב במצב כזה. אם יתעינו חברו, ברור שהוא חייב, וגם רש"י מודה שהוא חייב. זאת הקושיה של תוספות על רש"י, אבל הראש מיישב את זה, הפניתי אתכן לראש. אז הטענה בעצם אומרת כך, ברגע שהיד נמצאת לבדה ברשות היחיד, אז תנועת היד כשלעצמה היא ודאי לא עקירה, כי זה עקירת ידו. זה לא אותו דבר כמו שהגוף נמצא עם היד והגוף מתחיל ללכת. זה עקירת גופו, זה בסדר גמור. במצב שזה עקירת ידו, אז עקירת ידו כשלעצמה היא לא עקירה. מה תגידו? כן, אבל הקליטה של המים ביד, אולי זאת העקירה. אומרת הגמרא, לא, גם זה לא עקירה. עכשיו אפשר להבין למה לא. אפשר היה להבין כמו ההבנה הפשוטה בגמרא, שפשוט בגלל שמישהו אחר עשה פה את העקירה, הגשם או הבעל הבית במשנה. ואני רוצה להציע פה עוד הצעה, שזה לא עקירה. זה לא עקירה בגלל שזה אף פעם לא היה מונח. ובשביל שדבר יחשב כעקירה, אני צריך לקחת משהו שהיה מונח ולעקור אותו. אוקיי? אלה שתי האפשרויות. עכשיו, בגמרא באמת בדף ג', הגמרא אומרת שעקירת גופו היא עקירה, אבל עקירת ידו היא לא עקירה. למה? כי ידו נייכה. נכון? ידו נייכה וגופו... ידו לא נייכה. ידו לא נייכה. אז על זה אומרת, אומר התוספות, מה איתה מה ידו לא נייך? שוטף את זה. מה איתה אמר? ידו לא נאיך. נראה לרי, כלשון אחר דגרס ידו דבטר גופו גרירה, באי יקירה. גופו לא באי יקירה. זה בדיוק מה שאמרתי קודם. שאם גופו מתחיל לזוז, אז לא נדרשת עקירה קודמת, אלא תחילת התנועה של הגוף היא עצמה העקירה. אבל אם רק היד זזה, אז צריך עקירה קודמת כדי שיחשב עקירה. התנועה של היד כשלעצמה היא לא עקירה. ולמי דגרס נמי ידו לא נאיך, מפרש רי, דהיינו משום דבטר גופו גריר. מה זאת אומרת? למה עקירת ידו היא לא עקירה? בגלל שהיד נמצאת ברשות אחרת ממה שנמצא הגוף. זאת אומרת שאם היד נמצאת באותה רשות כמו הגוף, אז זה כן יהיה עקירה. אוקיי? כמובן שאז צריך לדון האם זה יחשב הנחה. כי אם אני עומד ברשות היחיד, תופס את היד, לוקח את היד, מושיט אותה ומניח אותה בחוץ. עכשיו, היד שמניחה את זה בחוץ, לכאורה נמצאת בלי הגוף. ואז יכול להיות שלא תהיה פה הנחה, למרות שהייתה פה עקירה, אבל זה לא נכון. בגלל שלגבי ההנחה, ברור שכשהיד מניחה את זה על מקום, זאת ודאי הנחה. ההנחה היא לא סיום התנועה של היד. ההנחה היא היציאה של החפץ מהיד אל רשות הרבים. לכן שם אומר התוספות, זה ודאי יהיה טוב. מה שכתוב אצלנו שהיד לא נחה, ולכן עקירת ידו היא לא עקירה, זה בגלל שהיד נמצאת ברשות נפרדת מהגוף. עכשיו הוא מביא, ואם ככה אז אצלנו כמובן, זה פשוט, נכון? אצלנו בסוגיה גם זה אותו דבר, היד נמצאת ברשות אחרת מהגוף. לכן אצלנו מניחה הגמרא בצדק, שעקירת ידו זה לא עקירה, כך לפי תוספות. מה קורה לפי רש"י? ורש"י פירש, אני ממשיך לקרוא פה, ורש"י פירש ידו לא נאיך על גבי קרקע. ידו לא נחה, הכוונה שהיא לא נחה על הקרקע. משמע, אפילו הוא וידו במקום אחד. ורש"י לא מחלק בין מצב שהיד נמצאת ברשות אחרת מהגוף. גם כאשר היד נמצאת באותה רשות כמו הגוף, עדיין ידו נחשבת כמה שלא נחה לקרקע, כי היא עומדת באוויר. ואז הוא אומר, משמע אפילו הוא וידו במקום אחד, ונתן לו חברו לתוך ידו, והוציא, פתור.
כי עדיין לא הייתה הנחה.
זה מה שנועה שאלה קודם. נכון? זה מה שנועה שאלה קודם. לפי רש"י, בעצם יוצא, שאם אני נמצא עם ידי ברשות היחיד, ואספתי מים, או שמישהו נתן לתוך ידי, לא חשוב. עכשיו הלכתי, אני וידי, כן? ביחד לרשות הרבים, והנחתי את זה שם. לפי רש"י, לכאורה אני עדיין פתור. כי גם דבר כזה נקרא עקירת ידו.
הדבר הזה נקרא שלא הייתה הנחה.
מה?
הדבר הזה נקרא שלא הייתה הנחה, לא שנקרא.
לא, שלא הייתה עקירה.
למה? אם החפץ עדיין נשאר ביד, אז הוא לא השלים את מלאכת ההוצאה.
לא, הוא השאיר את זה.
לא הייתה הנחה.
השאיר את זה, החפץ לא ביד, החפץ הניח.
רגע, לפי רש"י גם אם הלכת...
רשות הרבים. אבל הוא התחיל ללכת כשהיד והגוף נמצאים יחד ברשות היחיד.
אבל אם אני רק מוציאה את היד
לפי רש"י,
זה עקירת ידו, לא?
זה אולי כן, לא יודע, צריך לדון. אבל, אז זה מה שהתוספות אומר, ואין נראה אומר התוספות, ובכל עניין שיתעינו חברו, בין על כתפו, בין על ידו והוציא חייו, דאגת אני, או שנטל מתוכה והוציא חייו, על מה? הנחת חפץ ביד בעל הבית, שהוא וידו ברשות אחת, הביא ההנחה מדי חייו העני שעקר מיד בעל הבית. לא משנה, הוא מביא לזה ראיות מהמשנה נגד רש"י. עכשיו, מה קורה לפי רש"י? לפי רש"י בעצם יש גם מהותי ביד, לא רק שהיא נמצאת ברשות נפרדת מהגוף, אלא עצם העובדה שהדבר הזה נעשה ביד, זה לא נחשב עקירה. הנחה או עקירה או לא משנה מה. עכשיו, מה קורה אצלנו? אז אצלנו כמובן זה עוד הרבה יותר חזק. כי אצלנו מתקיים גם הקריטריון של תוספות, כי היד הרי נמצאת במקום אחר מהגוף, אבל לפי רש"י אפילו בלי זה עקירת ידו היא לא עקירה. אפילו אם הגוף נמצא באותה רשות כמו היד. אז לכן לפי רש"י הגמרא שלנו גם מסתדרת, לפי תוספות גם, אבל לפי רש"י עוד ועוד יותר. אבל בפרט, תראו, הבאתי פה את הקטע מהראש, שאומר ככה, מיתם הידו לא נאיך על גבי קרקע, ילקח לו חשיב עקירתו כעקירת חפץ. ולא דמי להתעינו חברו על כתפו, או על ידו, ועקר רגליו ויצא דחייו. מה אומר הראש? קודם כל הראש הולך כשיטת רש"י, ולא כשיטת התוספות, נכון? כי הוא אומר שזה לא נח על גבי הקרקע, זה הניסוח של רש"י, זה לא הניסוח של תוספות. הוא לא דורש שהיד והגוף יהיו רשויות נפרדות. ובכל זאת אומר הראש, אבל אם שמת לי את זה על הכתף או על היד, ואני הלכתי מרשות היחיד לרשות הרבים, גם רשי יודע שהייתה פה עקירה, מה שתוספות אומר שלא. למה? דעתה, גופו נייך על גבי קרקע, וחשיב עקירת גופו כעקירת חפץ. מה שנעקר זה הגוף שלו. זה שהחפץ נמצא ביד, זה בסדר גמור. אבל מה שנעקר זה לא רק היד, אלא זה הגוף. אז בעצם יוצא שהחפץ נעקר עם הגוף. זה גם רשי מסכים שזה נקרא עקירה. אפילו אם החפץ היה מונח ביד. אוקיי? אבל אם לא עקר גופו, ועמד במקומו, והושיט ידו לחוץ, פטור. זה לא חשיב עקירת היד כעקירת החפץ. זאת אומרת, אם אני עומד ברשות היחיד ומחזיק את החפץ ביד, ועכשיו לוקח את היד ומושיט אותו לרשות הרבים, אבל נשאר לעמוד ברשות היחיד. על זה אומר רשי שזה לא נקרא עקירת, זה נקרא עקירת ידו. אתה יודע, תוספות אומר שדבר כזה נקרא עקירת גופו, כי היד והחפץ שניהם במקום אחד. רשי אומר לא, זה נקרא עקירת ידו. אבל אם הגוף והיד הולכים ביחד לרשות הרבים, שם גם רשי מסכים שזה נקרא עקירה, זה ברור. עכשיו תשימו לב, זו נקודה מעניינת.
אפשר רגע לעצור? אני מצטערת, אני איבדתי את זה. אני לא הצלחתי להבין, להבין את ההבדל בין תוספות לרשי, אני לא הצלחתי להבין את הסיטואציה.
לפי תוספות, עקירת ידו היא לא עקירה, רק במקום שהיד נמצאת ברשות אחרת מהגוף. אוקיי? אומר התוספות
רגע, דוגמה כאילו מהמשנה.
כמו אצלנו. מישהו הושיט את ידו, קיבל מי גשם והוציא אותה החוצה. או בעל הבית שם לתוך ידו, והוא הוציא את החפץ החוצה.
אז לפי התוספות,
זה לא נכתב. זה עקירת ידו.
ולפי רשי?
רגע. עכשיו, רשי אומר שעקירת ידו לא שמה עקירה, בגלל שידו לא נחה על הקרקע. לא בגלל שידו נחה על הגוף.
עכשיו, לגבי התוספות, מה הסיטואציה שהיד והגוף באותו מקום, שזה כן עכשיו עקירה?
שנינו עומדים באותו מקום, מה זאת אומרת?
לא הבנתי למה זה עקירה, לא הבנתי. אדם עומד, לוקח חפץ באותה רשות שהוא נמצא, מה עקירה פה?
לא, והוא מעביר לרשות...
לא, הוא מעביר את זה לרשות הרבים.
הוא עוקר את גופו.
הרשות היחיד, מה שהוא עשה ברשות היחיד נחשב עקירה, מה ההשלכה? שאם הוא יניח את זה ברשות הרבים, הוא עבר איסור. העקירה כשלעצמה היא ודאי לא אסורה.
שאם את העקירה עצמה מתוך הקרקע הוא עושה כשהיד והגוף שלו באותו מקום, אז זה נקרא עקירה, ואם היד והגוף שלו לא באותו מקום כשנעצת פעולת הערמה מהקרקע, אז זה
נקרא עקירת ידו.
למה אני צריכה את כל זה?
מה?
לא הבנתי למה צריך את
זה. ברקע הסוגיה יש כל הזמן שאלת עקירת ידו. הרי היד עם המים מתחילה לנוע לכיוון רשות הרבים, זאת עקירת ידו. אז לפי תוספות, דבר כזה באמת הוא לא עקירה, כמו שהגמרא שלנו באמת מניחה בצדק. לפי רש"י, זה עוד פחות נחשב עקירה. כי הרי לפי רש"י, עקירת ידו היא לא עקירה אפילו כשהיד והגוף נמצאים באותו מקום. ובוודאי הם נמצאים במקומות שונים.
ומה הראש מחדש פה?
הראש טוען, הרי תוספות הקשה על רש"י, שמה יקרה לפי רש"י אם הגוף והיד נמצאים באותו מקום, והוא מתחיל ללכת לרשות הרבים ומניח את זה שם. לפי רש"י לכאורה צריך להיות שהוא פטור, כי לא הייתה פה עקירה. נכון שזה היה היד והגוף באותו מקום, אבל לפי רש"י, גם אם היד והגוף באותו מקום, אם העקירה נעשית ביד, היא לא עקירה. אומר הראש, לא נכון, אתה לא צודק, לא הבנת את רש"י נכון.
אבל זה סותר לגמרי את פשט הגמרא. הגמרא אומרת שאם הוא עוקר את גופו, מישהו מתאין לו על הגוף, והוא זד
מה... אבל הוא עוקר את גופו שמתאין על גופו, אבל לא כשזה נמצא בידו.
הוא מעביר רק את היד, הוא לא הולך לשם.
אבל אנחנו מדברים על זה שהוא עובר, עולה, שמו לו משהו ביד או על הכתף, לא משנה, והוא עכשיו עובר עם הגוף שלו מרשות לרשות, ברור שאתה...
אם הוא הולך עם הגוף, אם הוא הולך עם הגוף והיד ביחד לרשות השנייה, אומר הראש, לכל הדעות זאת עקירה, גם רש"י מסכים.
זה לא חידוש, זה מהגמרא גם.
זה, בכתפו זה בגמרא. רק הראש אומר, מה זה משנה אם זה כתפו או ידו.
כן. אבל, מה החידוש?
אבל מה שהראש טוען, איפה רש"י אמר, שעקירת ידו היא עקירה גם כשהיד והגוף הם באותו מקום. כאשר היד והגוף באותו מקום ברשות היחיד, ועכשיו עקרתי עם היד, והעברתי אותה רק את היד לרשות הרבים, בלי הגוף. לפי תוספות במצב כזה, הוא יהיה חייב. למה? כי לפי תוספות עקירת ידו, היא רק כאשר היד שונה מהמקום של הגוף, אבל פה זה לא מתקיים. היד היא באותו מקום של הגוף, אז זאת עקירה. לפי רש"י, כיוון שזאת רק עקירת ידו, לא אכפת לי שהגוף נמצא עם היד, זאת לא עקירה. רק אם הוא עוקר גם את הגוף עם היד, זאת נחשבת עקירה. אבל אם הוא עוקר רק את היד, אז אפילו כשהגוף והיד נמצאים באותו מקום, זאת לא עקירה לפי רש"י. אבל לענייננו זה לא משנה. כי לענייננו בכל מקרה, מדובר במצב שהיד נמצאת לא במקום של הגוף, אז הקריטריון של תוספות ודאי מתקיים, אבל גם הקריטריון של רש"י מתקיים. כי מי שזז מרשות היחיד לרשות הרבים זה רק היד. הגוף נמצא ברשות הרבים כל הזמן. אז בין לרש"י ובין לתוספות באמת מה שיש כאן זה רק עקירת ידו. ולכן תחילת התנועה של היד היא ודאי לא עקירה. כל השאלה זה האם הקליטה של המים ביד זה עקירה או לא עקירה. בסדר?
כן.
עכשיו שואל השפת אמת ככה. מתקיף לרב זיירה. מה להתעינו שמיים? לכאורה קשה. דעה, כיוון שמכניס ידו לקבל, הווי כמו שעקר ממקומו, שהרי מצד הזריקה מן השמיים היה יורד עד לארץ, והוא קידם ידו לקבל קודם שירד לארץ, והווי כמו עקר וקיבל. הוא כמובן מתייחס לסוגיה הקודמת של שני כוחות באדם אחד, ששם ראינו שכאשר אתה זורק ברשות הרבים, והשני שמקבל את החפץ עומד במקום ומקבל את החפץ, אז הזורק חייב. כי זה לא שונה ממצב שזרקתי וזה נחת על הקרקע. זה לא נחת על הקרקע, זה נחת על אדם. אבל תכלס, הזורק עשה את שתי הפעולות, גם את העקירה וגם את ההנחה. אבל אם הבן אדם המקבל נעקר ממקומו, הלך לקראת החפץ וקלט אותו ביד, במצב כזה הזורק פטור. או לפחות לספק בגמרא.
אבל גם המקבל.
יש צד שהזורק פטור.
וגם המקבל.
אבל במקרה הזה...
וגם המקבל.
בוודאי פטור, כי הוא לא עשה עקירה. החידוש הוא שהזורק פטור, למה? כי את הקבלה עשה פה המקבל, ולא הזורק.
בצורה אקטיבית.
נכון. ברגע שאתה הולך לקראת החפץ, למרות שהוא נזרק אליך, ברגע שאתה הולך לקראת החפץ, זאת נחשבת פעולת קבלה שלך. אומר השפת אמת, אם זה כך, אז בוא נחשוב אצלנו בסוגיה מה קורה. הבן אדם הושיט את ידו לרשות היחיד, וקלט מים מהגשם שיורד שם. זה ממש מקביל למי שנעקר וקיבל. הוא בעצם הלך לקראת הגשם שעמד ליפול על הקרקע, והתקדם לקראת הגשם וקלט את הגשם. אז מי פה עשה את העקירה? כן, האדם שיושב בחוץ. לא הגשם עשה את העקירה, האדם עשה את העקירה. כי הרי הייתה פה פעולה אקטיבית של האדם. נכון? אז למה פטור, למה שואל רב זיירה שהוא יהיה פטור, זה בכלל לא דומה למה שמופיע במשנה. מה שמופיע במשנה זה שבעל הבית שם את זה ביד של העני, נכון? אבל אצלנו, הרי העני מושיט את היד שלו אל הגשם, והגשם נזרק לתוך היד. אז במקרה שלנו, העני כן עשה עקירה. אני קורא לזה העני, כי זה מי שעומד ברשות הרבים, אני לא חשוב כרגע. אז העני כן עשה עקירה, אז זה לא דומה למשנה, אצלנו היה צריך להיות חייב, כך שואל השפת אמת.
רבי יוחנן אומר חייב.
מה?
רבי יוחנן אמר חייב.
לא, אבל רב זיירא שואל שזה נכון. רב זיירא שואל עליו. הרי צריך להיות פטור, כמו במשנה. שואל על זה השפת אמת, למה צריך להיות פטור? מה פתאום? חייב.
אבל השפת אמת אומר שהוא כמו עקר וקיבל. לא רק קיבל, אלא עקר וקיבל.
כן. לכן זה נקרא עקירה. עקר ממקומו לא במובן שעקר את החפץ. הבן אדם עקר ממקומו, ואז קיבל את המים ביד. אז זה אומר שהדבר הזה נחשב עקירה.
אבל מהסוגיה הקודמת לא כתוב שהוא חייב.
למה לא? בטח שכן.
עקר וקיבל, מי שעקר וקיבל הוא זה שחייב?
לא.
כתוב שזה שזורק פטור.
ברור, אבל למה זה שזורק פטור? כי המניח פה הוא האדם השני שקיבל, נכון?
אבל זה לא אומר שהשני חייב. יכול להיות שבפעולה כזאת הרי אמרנו שני כוחות באדם. צריך שיהיה גם זריקה וגם קבלה. ואם שתי הפעולות לא נמצאות, אז שניהם פטורים, אם כל אחד עושה רק חלק מהכוח.
ברור ששניהם פטורים. ברור ששניהם פטורים. מה שהשפת אמת מוכיח מהסוגיה שם, זה שאם אני זורק חפץ והוא נח על הקרקע, אני חייב, נכון? למה אני חייב? כי אני עשיתי
את העקירה,
ואני עשיתי את ההנחה. ההנחה נעשתה מכוחי. מה קורה אם זרקתי וזה נחת ביד של בן אדם, אני גם חייב.
אותו דבר.
הוא עשה את ההנחה, אני, הזורק, לא הוא, הוא היה פסיבי. עכשיו, אם הוא יתקדם לקראת החפץ וקלט אותו, אז אני עשיתי את העקירה, אבל הוא עשה את ההנחה. לכן שנינו פטורים, אבל שנינו פטורים כי אני עשיתי עקירה, והוא עשה הנחה. מה שאומר השפת אמת, במקרה של הגשם, אותו עיקרון עצמו יביא אותנו לחייב את העני. למה? כי העני הרי עשה פה גם את העקירה וגם את ההנחה. איך אני יודע שהוא עשה את העקירה? כי הרי הוא הניע את היד לקראת הגשם. ולמדנו בסוגיה הקודמת שמי שפועל באופן אקטיבי הוא זה שנחשב עושה הפעולה. במקרה שלנו זה העקירה, בסוגיה הקודמת זאת הייתה ההנחה. אוקיי? אז אם הוא עשה את העקירה והוא עשה את ההנחה, צריך להיות חייב. למה רב זיירה אומר שהוא יהיה פטור? זה השאלה של השפת אמת. בסדר?
אז לפי, הגשם הוא כן מונח.
מה?
אם הוא מדבר פה על הקירה, לפי השפת אמת, אז הגשם הוא כן מונח.
אני אנסח את זה אחרי, הערה נכונה, לכן אמרתי את זה קודם, את ההקדמה הזאת. אני אנסח את זה קצת אחרת. ברור שלפי ההסבר שאני הצעתי קודם, שאלת השפת אמת לא מתחילה. כי אני טענתי שהבן אדם, העני שהושיט את היד שלו לשם, למה זאת לא עקירה? לא כי הוא היה פסיבי. שפת אמת פותרת הבעיה, כי הרי פה הוא לא פסיבי, היד שלו זזה לקראת הגשם. אז למה זה לא נחשב עקירה? מה הוא מניח?
שהוא לא
עקירה. זה בגלל הפסיביות של העני. אבל אם אני צודק במה שאמרתי קודם, שהבעיה שאין פה עקירה זה כי הגשם לא נחשב מונח ברשות היחיד, מה אכפת לי שהעני יהיה אקטיבי? שיהיה אקטיבי, אבל החפץ לא מונח ברשות היחיד. אז גם אם אתה עוקר אותו באופן אקטיבי משם, זה לא נחשב עקירה. אמיתי?
כן.
בחלק הזה של הגמרא עוד לא מדברים האם הוא מונח ארבע על ארבע.
עוד לא נכנסו לזה.
אז השאלה של השפת אמת היא עדיין על החלק הזה.
אני מדבר כבר בחלק הזה. כבר בחלק הזה אני מניח שזאת לא עקירה, זה מה שהצעתי קודם. שהדבר הזה הוא לא עקירה בגלל שהמים לא מונחים, לא בגלל שאני פסיבי. ואז אני אומר, לפי זה קושיית השפת אמת לא מתחילה.
אבל גם הגמרא בעצמה לא מתחילה להקשות את העסק הזה עכשיו.
לא הבנתי.
גם הגמרא בעצמה עונה רק על שאלה של הפסיביות, ולא על השאלה של האם...
למה? למה היא שואלת את שאלת הפסיביות?
אולי כי היא מניחה ש...
לא, איך את יודעת ששואלת את שאלת הפסיביות?
למה אני אומרת את זה? בגלל שרבי זרע מקשה על זה.
זה אמרתי קודם, לא נכון. פשט לשונו של רבי זיירא הזה באמת שהוא מדבר על הפסיביות. מה להתעינו חברה, מה להתעינו שמיים. חברו, מה להתעינו שמיים. אבל אמרתי שבדוחק, אם אני מתעקש להישאר עם זה, אז אפשר להגיד שהשאלה היא לא פסיביות, אלא אם התעינו שמיים והתעינו חברו, התחלת תנועת היד היא עקירת ידו, זה לא יעזור. למה עצם הקליטה ביד היא לא עקירה? זה פשוט בגלל שזה לא היה מונח. לא זה מה שרבי זיירא בא להסביר, זה מה שהסברתי למעלה. לכן אני אומר שמנוסח קושיית רבי זיירא לא בהכרח מוכח נגד מה שאני אמרתי. אני מזכיר שפשט לשונו הוא לא כזה, אבל זה לא הכרחי, אפשר עדיין להסביר את מה שאמרתי. הרווח בהסבר של מה שאמרתי, זה שהקושייה של השפת אמת לא מתעוררת.
אני רגע לא הבנתי, אני חוזרת שוב על השאלה שלי. בסוגיה הקודמת, מי שעקר ממקומו וקיבל, לא כתוב לי שהוא חייב. זאת אומרת, לא בטוח שהוא עשה עקירה שלמה. ואותו דבר פה, מי ששולח את היד ומקבל מים, מי אמר שהוא עשה עקירה?
עשה עקירה. לא שהוא עשה עקירה, הוא לא עשה הנחה. מי שזרק את החפץ, והמקבל עקר ממקומו, את עצמו, לא את החפץ, וקיבל את החפץ, אז לא נעשתה פה הנחה, לא שלא נעשתה פה עקירה. אז זורק...
לא נעשתה הנחה לגבי הזורק.
לא נעשתה הנחה, אז הוא לא עשה בעצם את שניהם, אוקיי. הוא לא עשה, הוא עשה רק עקירה, והוא לא עשה הנחה.
ומי עשה את ההנחה?
המקבל.
והמקבל כן עשה הנחה.
בדיוק. המקבל עשה הנחה כי הוא היה אקטיבי.
הבנתי. אז במקרה שלנו, אבל עם הגשם, כשהמקבל מקבל את הגשם, אנחנו מדברים על זה שהמקבל עוקר את הגשם, לא שהוא מניח את הגשם.
והרי זה שהוא מניח את הגשם זה פשוט. כל הדיונים הייתה פה עקירה. אומר השפת אמת, לפי הסוגיה הקודמת, יוצא שהייתה פה גם עקירה. אז למה שלא יהיה חייב? בסדר?
מאיפה הוא עוקר? אם יש פה המקבל, מאיפה הוא עוקר? הוא עוקר מהשמיים או עוקר מהארץ שהארץ לא תקבל?
כמו שאמרתי קודם. לפי מה שאני מציע בסוגיה, קושיית השפת אמת לא מתעוררת.
לא, אבל אני שואלת שאלה אחרת.
לא, זו אותה שאלה. כיוון שלפי מה שאני אומר, אז הבעיה היא שמאיפה הוא עקר. הרי המים לא היו מונחים ברשות היחיד, אז הוא לא עקר משום מקום, הבעיה היא לא הפסיביות. הבעיה היא שאם המים לא מונחים ברשות היחיד, מה שלא תעשה להם, גם אם תעשה משהו אקטיבי, הוא לא עקירה. כי לעקור צריך לעקור משהו שמונח ברשות
היחיד. לא, אבל אני מדברת, אם מדובר על כן עקירה, אני שואלת, אלה שאומרים שהוא עוקר, מאיפה הוא עוקר? הוא עוקר את זה מהשמיים, או עוקר את זה מהארץ, שזה לא נוחת אל הארץ?
אבל זה בדיוק מה שאני אומר, את לא שואלת על משהו אחר, את חוזרת על מה שאני אומר. מה שאני טוען, שהבעיה היא למה אין פה עקירה, בגלל שהמים לא מונחים על רשות היחיד, הם באוויר. אז לכן, גם אם אני יהיה אקטיבי פה, כמו שאומר השפת אמת, זה לא משנה כלום. הבעיה היא לא הפסיביות שלו. הבעיה היא שהמים בכלל לא מונחים. כן, אין מאיפה לעקור. אז מה זה משנה אם הייתי פסיבי או הייתי אקטיבי? השפת אמת כמובן מניח לא כך. כי הפשט הפשוט של הסוגיה, הוא צודק, הפשט הפשוט של הסוגיה זה שיש פה השוואה למשנה. והשוואה למשנה רק אומרת שאני הייתי פסיבי ומישהו אחר עשה את הפעולה. אבל לאור מה שהסברתי קודם, שאני חושב שאפשר גם להכניס את זה ברב זעירא, למרות שזה לא פשט לשונו, הרווח הוא שקושיית השפת אמת לא מתעורר. ואז השפת אמת, כשהוא עונה, אגב, אפשר לענות בעוד צורה על הקושייה.
אגב, באופן עקרוני, אם אני עומדת, נניח, אפילו באותה רשות, ומישהו אחר זורק לי חפץ, ואני כאילו רק, אני מקבל, כאילו עושה פעולה, עוקר ממקומי כדי לקבל, וזזה. זה נחשב באמת לפי השפת אמת, כאילו עקרתי. זה לא התעינו חברו.
נכון. לא, זה רק קיבל. כי עקרת את עצמך כדי לקבל.
לא, 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 ברור.
הייתי באותה רשות, כן?
כן, צודקת.
אבל זה באמת גם ככה בהלכה?
מה זה בא לך? זה מה שהוא טוען. הוא טוען שזה בדיוק מה שכתוב פה גם, בשני כוחות באדם אחד. עכשיו, אפשר היה לעשות עוד חילוקים, גם בלי מה שאני אמרתי קודם, כדי ליישב את קושיית השפת אמת. הרי אני בסופו של דבר לא נע לקראת הגשם, הגשם בעצם נמצא שם. נכון שהטיפה הזאת שקלטתי זזה, אבל אם אני מסתכל על הגשם כיחידה אחת, יש שם מצב של גשם. עכשיו, אני מניח את היד שם, והגשם נופל לי לתוך היד. האם זה נקרא שאני נעתי לקראת הגשם? לא בטוח. זה לא אותו דבר כמו לזרוק חפץ, סתם תסתכלו על זה בהסתכלות אנושית פשוטה, לא באופן פורמלי. בהסתכלות האנושית הפשוטה, כשמישהו זורק אליי כדור ואני נע לקראת הכדור כדי לקבל אותו, אז עשיתי פעולת קליטה. אבל כשאני שם שם את היד ויורד אליה גשם, אז זה שעשיתי פעולה של הזזת יד, זה לא נקרא תנועה לקראת הגשם, עכשיו היד שלי עומדת והגשם יורד לתוכה.
לא, אם התכוונת לעשות את הגשם זה כן נקרא, אבל אם התכוונת סתם להושיט יד כדי לעשות משהו אחר, אז זה לא נקרא.
לא, אפילו אם התכוונתי לו בשביל לקלוט את הגשם.
למה זה לא?
לא כיוונתי לטיפת גשם מסוימת שמישהו זרק אליי, ואני שלחתי את היד כדי לקלוט אותה. שמתי את היד שם, כי שם יש גשם.
אז לפי זה אסור לי בכלל ללכת בגשם, כי אם אני הולכת בגשם, ויורדות עליי טיפות על הגוף שלי, ואני עוברת עם הגוף שלי לרשות אחרת, אני עשיתי הכירה והנחה.
רק יש פה מתעסק ואינו מתכוון, ונכון, אבל הדברים האלה הם לא אסורים בגלל כללי הלכות שבת.
אז המסקנה מכאן שזה שהגשם יורד ליד שלי, אם היד שלי הייתה מונחת מראש והגשם יורד עליה, או לא משנה, גם אם הזזתי את היד, ונחתו עליה מים, זה לא נקרא שעשיתי איזושהי עקירה בכלל. אחרת היה אסור לי בכלל ללכת בגשם, אם אני יודעת מראש שזה מה שיקרה,
זה מה שאני רוצה לטעון, לא הבנתי, את חוזרת על מה שאני אומר.
נכון, אבל לפי הסברה של הרמב״ם שאמרנו, אז השאלה זה לא האם אני עשיתי פעולה, אלא האם מה שהתכוון מי שזרק, הגיע למקום שהתכוון, ואני בעצם שיניתי את המקום המקורי. אז כאן
זה
כן
יעבור. זה בכלל לא מתחיל.
למה?
שפה אף אחד לא התכוון לשום דבר, הגשם יוריד.
היה למים תנועה כלשהי, והוא היה
מיום בין. אז היה להם תנועה, אף אחד לא התכוון. אף אחד לא התכוון כלום שם, אז מה אם היה להם תנועה?
לא, אין כאן כוונה, ברור, כן, אבל השאלה היא...
למים יש תנועה בכל
מקרה. בסדר, גם אי אפשר להגיד שזה עקירה, כאילו, אני לא יכולה, זה בדיוק מה שרותי אמרה.
לפי הרמב״ם כל הסיפור הזה בכלל לא מתחיל פה. לפי הניסוח הפשוט של הרמב״ם.
אבל אז חוזרים בכלל לרותי, כי אין פה שום כוונה ואין לי עוד שום בן אדם, ואני עשיתי את כל הפעולה. אבל כאן אם השפת אמת משווה את זה לסיפור של מהלך התנועה, אז אני כן יכולה להגיד את זה, כלומר היה לו מהלך תנועה מסוים, ואני עשיתי את ה...
ברור שזה מה שהשפת אמת מניח. אני רק מנסה ליישב את הקושייה שלו ולדחות את מה שהוא אומר. מה שאני רוצה לטעון זה שאני יכול לדחות את הקושייה שלו באחת משתי דרכים. או להניח שכל הבעיה בהכירה פה זה שהגשם בכלל לא מונח, ואז זה לא משנה אם אני פסיבי או אקטיבי וכל הדיון לא מתחיל. אפשרות שנייה זה שיש הבדל בין גשם לבין חפץ שאותו אני זורק ברשות הרבים. בגשם זה לא נקרא שאני נע לקראת טיפות הגשם האלה כדי לקבל אותם. אני שם את היד שם, כי שם יש גשם, אבל זה לא שמישהו זרק איזושהי טיפת גשם אליי, ואני קולט אותה. זה לא עובד בצורה כזאת. לכן פה יהיה פתור בכל מקרה, אפילו אם אני נע. אז זה מיישב את קושיית השפת אמת גם בלי להיזקק לפירוש שאני הצעתי למעלה.
למה?
אבל
הם לא אומרים במפורש, אין הגשם לא נח. זה לא איזושהי הוכחה ברורה שקלוטה לא כמי שהונחה באוויר?
לא הבנתי.
כלומר, למה רבי זרע, אם אנחנו הולכים לפי הכיוון הזה, מה שאמרנו קודם, שהוא בעצם בא להגיד שני דברים, לא רק את הפסיביות, אז הוא בעצם אומר את זה ככה, הוא אומר את זה בצורה עקומה. למה הוא לא אומר, אני צריך שזה יהיה מונח ברשות, ואני צריכה לעקור מההנחה?
זה מה שהסברתי למעלה, הסברתי את זה קודם. אמרתי שבלשון רבי זרע, אמנת הפשט הוא כמו השפת אמת, לא כמוני. אבל אפשר להסביר גם ברבי זרע את מה שאני אומר, ומה?
אבל למה הוא לא אומר את זה במפורש, אם זאת הבעיה
העיקרית? רגע, שנייה, אני מסביר. כיוון שרבי זרע בא להראות, בא לשלול אופציה אחרת. זה שזה לא מונח, זה ברור. זה ברור לו, את זה הוא לא צריך לנמק, זה לא מונח, זה באוויר, על מה יש לדבר? רק אומר רבי זרע, כן, אבל היה מקום להגיד שאחרי שזה כבר נמצא אצלי ביד, ואני עכשיו מתחיל להזיז את היד לכיוון רשות הרבים, זאת תהיה העקירה. עכשיו כשהוא מונח אצלי ברשות, ביד, זה השלב שבו הוא מונח ברשות היחיד, לא באוויר. ועכשיו כשהיד מתחילה לנוע, זאת נחשבת עקירה. אומר רבי זרע, במשנה רואים שזה לא נכון. כיוון שבבעל הבית שהוא מניח את זה בידי, ואני מזיז את היד, זה לא נקרא עקירה. למה? רק כשזה מונח ביד שלי והיד מתחילה לזוז, לכאורה זה צריך להיות עקירה. רבי זרע בא רק לשלול את האפשרות שתנועת היד תהיה עקירה תחליפית. אבל זה היה ברור לו מראש, לזה הוא בכלל לא התייחס, שהקליטה של החפץ ביד היא לא עקירה, זה ברור, בגלל שהחפץ בכלל לא היה מונח ברשות היחיד, זה מה שהסברתי למעלה. בסדר? עכשיו כמובן, שפה נכנסת שאלת קלוטה כמי שהונחה, כיוון שבאמת ברקע הדברים, לכאורה השפת אמת צודק, למה? כי גם אם הגשם מונח בה, לא מונח, אלא יורד באוויר לכיוון הקרקע, אז עדיין אני יכול לראות אותו כמונח ברשות היחיד, מדין קלוטה כמי שהונחה. אז צודק השפת אמת, שאין פה בעיה שהגשם לא מונח. כל השאלה זה הפסיביות והאקטיביות. למה אני לא חושב שזה הכרחי? כי אם אתם זוכרות, הרי דין קלוטה כמי שהונחה, זה מחלוקת רבי עקיבא ורבנן, וחכמים. בעצם זה משנה בדף צדיק כבר, פרק 11. ולהלכה אנחנו פוסקים כמו חכמים, הרי הערתי על זה. איך מעמידים את המשנה כמו דעת רבי עקיבא, שרבי עקיבא בכלל לא נפסק להלכה? זאת אומרת שקלוטה כמי שהונחה זה עיקרון שלא נפסק להלכה. הרמב״ם פוסק שזורק, לא רק הרמב״ם, כולם, שולחן ערוך, מי שזורק מרשות היחיד לרשות היחיד דרך רשות הרבים, פטור. למה? הרי אם זה עובר באוויר רשות הרבים, זה נחשב כמונח ברשות הרבים, ואז זה שאתה צריך להיות חייב שתיים. אתה הוצאת מרשות היחיד לרשות הרבים, ואז הכנסת מרשות הרבים לרשות היחיד אחרת. למה אתה פטור? כי החפץ לא נחשב כמונח ברשות הרבים, כי אנחנו פוסקים כמו חכמים ולא כמו רבי עקיבא. אז לכאורה, אני ודאי צודק שהגשם מונח, לא מונח פה באוויר, הוא לא מונח על שום מקום. ואז אני אומר, זה לא רק אפשרות להגיד את מה שאני אומר, אנחנו חייבים להגיד את מה שאני אומר. כי אי אפשר להגיד שהגשם מונח פה ברשות היחיד. למה בכל זאת השפת אמת ניתן להיאמר? כי תחשבו, מה שקורה כשאני זורק מרשות היחיד לרשות היחיד דרך רשות הרבים, למה החפץ קלוטה הוא לא כמי שהונחה? כי החפץ בשום שלב לא ינוח ברשות הרבים. בסוף בסוף הרי הוא ינוח ברשות היחיד השנייה. אז במצב כזה אומרים חכמים וכך פוסקים להלכה, אני לא רואה את החפץ כמונח ברשות הרבים, אבל אם אני אזרוק את החפץ מלמעלה למטה לרשות הרבים, אוקיי? נגיד אני זורק את החפץ מרשות היחיד לרשות הרבים, והוא ינחת לרשות הרבים, לא לרשות היחיד אחרת. האם כשהוא עומד באוויר רשות הרבים, אולי אני יכול להגיד שהוא כן כמי שהונחה? כי סוף סוף עוד שנייה הוא ינוח על רשות הרבים עצמה. אז אני אומר, ברגע שהוא נכנס לחלל רשות הרבים, אני רואה אותו כמי שכבר מונח ברשות הרבים. זה יכול להיות אולי מוסכם גם על חכמים של רבי עקיבא. כל מה שרחמים חולקים, זה כאשר החפץ קלוט ברשות הרבים, אבל הוא לא עתיד לנוח ברשות הרבים. הוא עתיד לנוח ברשות היחיד אחרת. שם אומרים חכמים, אנחנו לא מסכימים איתך רבי עקיבא. החפץ לא נחשב כמונח ברשות הרבים. אבל במקום שבו החפץ עומד לנוח ברשות הרבים עצמה, שם יכול להיות שכבר כשהוא באוויר רשות הרבים, אני רואה אותו כקלות שם. אם זה כך, זאת אפשרות, אם זה כך, אז אפשר להגיד את מה שאומר השפת אמת. שכשהמים עומדים באוויר רשות היחיד, הם נחשבים מונחים ברשות היחיד, כי סוף סוף עוד רגע, הרי הם עומדים לנחות ברשות היחיד הזאת עצמה. הם לא עוברים לרשות אחרת. אז שם אנחנו אומרים קלוטה כמי שהונחה גם להלכה. בואו אני אביא לכם ראייה. זוכרות את הבאר היטב שהבאתי בשיעור על קלוטה כמי שהונחה? באר היטב מוזר כזה. שהוא אומר שאם מישהו הניח תפילין, זוכרות? מישהו מחזיק את התפילין מעל הראש שלו, והוא עומד להניח אותם על הראש. כשהוא הניח אותם על הראש, הוא התחיל לדבר. האם הדיבור הזה מפסיק את הברכה, בין הברכה לבין הנחת התפילין? הוא אומר הבאר היטב, אם אנחנו אומרים קלוטה כמי שהונחה, אז כבר כשזה עומד באוויר זה כמו מונח על הראש, לכן כשאתה מדבר שם זה לא הפסק. כי אתה דיברת אחרי שזה כבר הונח על הראש. לא הפסקת בין הברכה לבין ההנחה. עכשיו, מה, איזה מין דבר זה? הרי אנחנו פוסקים להלכה שקלוטה עליו כמי שהונחה.
אבל זה מלמעלה למטה.
לפי מה שאני אומר עכשיו, אפשר להבין מה שאומר הבאר היטב. כי קלוטה לאו כמי שהונחה, זה במקום שהחפץ עובר מעל רשות הרבים, אבל היא הנחת בסוף ברשות היחיד אחרת. שם אומרים חכמים, אני לא רואה אותו כנח ברשות הרבים, הוא רק עובר שם. אבל חפץ שעתיד לנוח ברשות הרבים, אז כבר כשהוא באוויר בדרך אל הקרקע, יכול להיות ששם גם חכמים יודו שהוא נחשב כמונח על הקרקע. זה יכול להסביר את הבאר היטב. יש בו קשיים אחרים, אבל את ההיבט הזה שקלוטה כמי שהונחה, יכול להיות שזה הסבר טוב. ואם זה כך, זה גם יכול להסביר את השפת אמת אצלנו. כי השפת אמת אצלנו מניח שאין פה בעיה שהחפץ לא מונח באוויר. כל הבעיה זה רק שאני הייתי פסיבי. ולכן הוא מקשה רגע, אבל פה אני לא הייתי פסיבי, הייתי אקטיבי. אבל לשיטתי שהחפץ בכלל לא מונח ברשות היחיד, מה אכפת לי מה אני היה אקטיבי או היה פסיבי? זאת לא הכירה, כי לא הכרת את זה משום מקום. אז מה זה משנה אם אתה אקטיבי או פסיבי? אוקיי? אז אני אומר, יכול להיות ששפת אמת אומר שפה יש קלוטה כמי שהונחה גם לדעת חכמים. ושסוף סוף החפץ עומד לנחות על רשות היחיד, הגשם יורד מלמעלה למטה. במצב כזה אולי גם חכמים מודיעים שקלוטה כמי שהונחה. אז זה אפשר להגיד בשיטת שפת אמת. מה עונה הגמרא? לא תימא קיבל אלא קלט. מה זאת אומרת?
הוא היה
אקטיבי. רש"י, שעם יד אחת הוא הרביץ למים, ואיתה אותה לכיוון היד השנייה. אגב, איזה יד היא על יד העוקרת? שאלה מעניינת.
יד ימין.
מכה יד אחת, ממש נשים לתוך היד השנייה.
היד שהקטה.
נכון, לכאורה זה היד שהקטה. למה?
כי אמרה, זה עבר מיד אל יד, נכון?
זה של היד המקבלת, היא פסיבית, נכון? זה כמו שהסברנו קודם. אז היד המכה היא כנראה היד העוקרת.
ורק אם היד הייתה בשיקוע, אבל אם היא הייתה
כמו קוטל,
אז
זה לא. זה כבר פסיבית.
לא לקפוץ, לא לקפוץ, עוד לא הגענו. שנייה.
אם אנחנו הולכים לפי מה שניסינו להסביר את השפת אמת, הכיוון הישר של הטיפה הוא ישר. והיד שמזיזה היא מטה אותה מהמסלול שלה.
נכון. ואז בעצם אני אקטיבי, וברגע שאני אקטיבי, אז אני זה שעקרתי. ולכן...
אבל זה לא רק שאתה אקטיבי, אלא שיש יד ראשונה שקולטת, וממנה זה נעקר ליד השנייה.
לא הבנתי.
זה שיד מכה ונעסק ביד השנייה, זה גורם לכך שכאילו יש קליטה ביד הראשונה, וזה נעקר אל היד השנייה.
זאת שאלה מעניינת, אני לא בטוח. לפי השפת אמת, נדמה לי שלא צריך להגיע לזה.
אפשר לחזור על השאלה?
זאת אומרת, כל מה שאתה צריך להראות זה בעצם שהייתה פה עקירה אקטיבית והייתה, יש יד אחת שזזה והקטה. לפי איך שאני אמרתי קודם, הרי אני שאלתי, מה זה עושה כל הסיפור הזה? הרי בסופו של דבר, זה לא נעיקר מרשות היחיד, הבעיה היא לא האקטיביות והפסיביות.
אז
מה
אם
היד הקטה או לא הקטה, מה זה מעניין? מה?
איזה מונח על היד המכה,
ומכה עובר לה... שם אני חותר, את צודקת, רגע. אני כבר להסביר את זה. אז לכאורה, לפי מה שאני אומר, אין מקום לתירוץ, מה התירוץ הזה מועיל? זה שהיד יקטה, היד יקטה, אבל אז היד הזאת עקרה. אבל אני שואל, מאיפה היא עקרה? הרי המים לא היו מונחים על רשות היחיד, לשיטתי, לא כמו השפת אמת. שהמים לא נחשבים כמונחים על רשות היחיד, כי לא אומרים כלותה כמי שהונחה, אז מה זה עוזר שהיד יקטה והיית אקטיבי? אז מה אם היית אקטיבי? היית אקטיבי, אבל זה לא מונח. אין ברירה לאותה שיטה, אם אני רוצה להתעקש, להמשיך להתעקש עליה, אין ברירה אלא לומר שכשהיד הזאת יקטה, בעצם היד הזאת תפסה את המים, ועכשיו המים מונחים ביד המכה. ועכשיו אני עוקר את המים, ואני בעצם שם אותם ביד הזאת, ומוציא אותם.
אז זה מראה שרשי מסכים לשיטתך.
לא.
שהמים לא מונחים.
לא, למה? מי אמר?
הרגע שהם לא מונחים.
מי אמר?
ולכן הוא צריך שני ידיים.
מה?
לכן הוא צריך את שני הידיים, כדי
שגרם
את
המונח,
ואז יעקר ליד השנייה.
גם לפי השפת אמת צריך את שני הידיים. לא, זה בכל מקרה נכון, להפך. דברי רשי הם בפשטות כמו השפת אמת, לא כמוני. כי מה שרשי אומר, זה שאם נפתור את בעיית האקטיביות, פתרנו את הבעיה. ואני שואל, הרי לשיטתי, גם אם תפתור את בעיית האקטיביות, לא פתרת את הבעיה, כי הרי המים לא מונחים. רק אני רוצה לתרץ תירוץ, כמו שאת אמרת קודם, רותי. אפשר ליישב את שיטתי עם רשי, לא שמוכח כשיטתי עם רשי, אלא אפשר ליישב את זה. להגיד שהמים מונחים ביד המכה. אתה יודע, אני פשוט אוסף את המים עם היד המכה, הם מונחים פה, ואז אני זורק אותם ליד השנייה.
זה גם מתאים להמשך הגמרא.
ואז יכול להתיישב גם לשיטתי, לא שזה מוכח כשיטתי, לפי השפת אמת זה ודאי בסדר. אוקיי? אגב, מה השפת אמת מתרץ? לא קראתי מה השפת אמת מתרץ על קושייתו. הוא הרי אומר, למה רבי זירא אומר שפטור, הרי הוא היה אקטיבי? אז תראו מה הוא כותב. זה משותף, נכון? אני... אין שיתוף?
לא, לא.
הנה, אז מה הוא מתרץ? ונראה דסביר עלי, דנאי דעקר ממקומו וקיבל, פטור הזועק, מכל מקום לגבי המקבל, נמי לב הקירה חשיב, ואווה כמו שניים שעשאו על ההנחה הזו, כיוון שגוף ההנחה נעשה בכוח הזורק, אלא שהמקבל שינה הנחתו מכמו שהיה עומד להיות, נגמר לכך. קידוש גדול, הוא אומר. לא משמע ככה, לא בראשונים ולא באחרונים, בסוגיה של שני כוחות באדם אחד. מה שהוא בעצם טוען, זה שבסוגיה של שני כוחות באדם אחד, כשמישהו נעקר לקראת החפץ וקיבל אותו, זה לא אומר שהמקבל עשה את ההנחה. ההנחה נעשתה על ידי שניהם יחד. זאת אומרת, גם אם אתה אקטיבי, זה לא נקרא שאתה הנחת. זה רק לא נקרא שהזורק הניח לבדו. הזורק והמקבל ביחד עשו את ההנחה.
שניים שעשו.
בעצם, כן, אבל שימו לב, שניים שעשו הזה כתוב שם בגמרא. רק החידוש שלו, שהשניים שעשו שם בגמרא, זה לא שאחד עקר והשני הניח.
הוא רק על ההנחה.
אחד עקר ושניהם יחד הניחו. ואז הוא טוען שאצלנו, אם זה כך, עדיין אין פה עקירה מלאה. גם אם אתה עשית את זה.
ולכן... אין מלאכת תוצאה מלאה.
בדיוק. ולכן התירוץ של הגמרא, כשהוא מכה עם יד אחת לטובת היד השנייה, זה באמת תירוץ. כי פה הוא עושה את העקירה לבדו. לכן פה זה כבר באמת נעקר. בסדר? זה מה שאומר השפת אמת. אבל אני עוד פעם מעיר על השפת אמת, זה עוד דוחק בלשונו. או בשיטתו. כי לשיטתו יוצא שהדין של שני כוחות באדם אחד, מה שכתוב שם שתיים שעשאו, זה לא זה עוקר וזה מניח. שתיים שעשאו זה את ההנחה, עשו שניהם יחד. שרואים בראשונים ובאחרונים שם בפשטות, לא נראה ככה. לכן אני מביא את זה כעוד רווח של שיטתי. כי לשיטתי לא צריך להסביר כך את הסוגיה הקודמת. לא קשה כלום מהסוגיה הקודמת לסוגיה שלנו, ובעילה לא צריך גם להסביר את הסוגיה שם אחרת.
או שהוא סובר ששני כוחות באדם, כאדם אחד, דמה.
לא הבנתי.
זה לא כמו שניים שעשו, אלא שני כוחות באדם, כי אדם אחד דם, ולכן הוא יחייב. אה, הוא חופר.
זה הצד שכן חייב, אני מדבר על הצד
שלו. כן, כן.
אוקיי, אז זה הגמרא. עכשיו אומרת הגמרא, ואבא אינה נקירה מעל גבי מקום ארבעה וליקה.
אבל היד אמרנו שהיא נחשבת כארבע על ארבע.
יפה.
אם מדובר על שני ידיים, אז זה ארבע על ארבע.
נו, אז מה את אומרת?
אז יש פה ארבע על ארבע.
זה לא ארבע על ארבע בהנחה, אבל...
מה אתם אומרים על מה שרותי מאירה? הרי יד נחשבת כארבע על ארבע, נכון? ידו של אדם היא חשובה, ויש לה דין כמו ארבע על ארבע. אז למה הגמרא אומרת, ואבא אינה נקירה מעל גבי מקום ארבעה וליקה?
אמרנו את זה כשאמרנו ארבע על ארבע, זה רק בהנחה הדובר.
למה?
כי רק שם...
הקירה יותר חשובה.
זה ביד שלי ולא על מקום על ארבע על ארבע, והקירה, עצם זה שאני עוקר, אני מראה שאני לא נוח לי שזה.
יותר מזה.
אבל אמרנו שהקירה יותר חשובה.
המקום שממנו אני עוקר, הרי המקום שממנו אני עוקר זה לא היד. היד היא העוקרת. אבל יש המקום שממנו אני עוקר? האוויר. האוויר הוא לא מקום, ארבע על ארבע.
לא, אבל...
אבל אם יש לי ידיים כמו
ארבע על ארבע. רגע, אחת אחת.
אם מסתכלים על השיטה שלך, אז בתשובה של הקיבל קלט והקר, אז הקירה היא נעשתה מהיד, המים נחו על היד הזאת, ועברו ליד הזאת, אז השאלה של אין ארבע על ארבע וליקה זה על היד הזאת, אז דווקא זה כן שאלה.
זה המשפט הבא. לפי השפת אמת, או לפי הקריאה הפשוטה של הגמרא, אז המקום שממנו הדבר נעקר זה האוויר. רק היד המכה פותרת את בעיית האקטיביות, כמו שאומר השפת אמת, כמו שפשט רש"י. ואז שואלת הגמרא בצדק, הרי צריך מקום הקירה ארבע על ארבע. לא שהגורם העוקר צריך להיות ארבע על ארבע, זה היד, אלא המקום שבו זה מונח ברשות היחיד, צריך להיות ארבע על ארבע, וזה איננו, זה באוויר. לפי איך שאני אומר, זה בעייתי יותר. למה? כי אם אני הסברתי ברש"י שהטיפה מונחת על היד, ולכן זה פותר גם את הבעיה שלי, עכשיו עולה השאלה, אז מה קשה לגמרא פה שבאינה נקירה ממקום ארבע על ארבע? הרי היד יש לה דין של ארבע על ארבע.
אולי יש לה דין של ארבע על ארבע רק כשהיא מניחה.
מה? לא הבנתי.
אולי יש לה דין של ארבע על ארבע רק כשמניחים על גביה, ולא כש...
או, אז פה נכנס את ההבחנה השנייה בין הקירה לבין הנחה שהזכרנו, שגם אתם הזכרתם, בהנחה אני מחשיב את המקום ולכן יש לו דין ארבע על ארבע. היד, כשאני עוקר באמצעות היד, אין לי מטרה שהטיפה תהיה ביד. המטרה שלי זה לקחת את הטיפה לרשות הרבים. לכן אין פה החשבה של היד. ולכן היד לעניין זה לא תחשב מקום ארבע על ארבע. וכך צריך להבין את זה לפי הניסוח שלי.
אבל גם, גם, גם הקושייה השנייה היא כן תופסת, כי אמרנו שאם אנחנו מסתכלים שלא, שבאמת המים מונחים באוויר, כלומר קלוטה מי שהונחה, אנחנו חייבים להניח את זה, נכון? כדי להניח את זה, אז
לא,
בעצם אפשר...
לא,
היד, היד פתרה לך את הצורך הזה.
שפת אמת מניח את זה, אני לא מניח את זה. אני טוען שקלוטה לאו כמי שהונחה, ולכן באמת יש פה בעיה, כי אין פה הקירה, זה לא מונח ברשות היחיד.
ואז היד פותרת את זה. עכשיו אם אני מסתכלת כמו השפת אמת, שהוא חייב להניח קלוטה כמי שהונחה, אז גם כן השאלה הזאת עובדת, בגלל שזה בדיוק אותה שאלה ששאלנו אז עם רבי עקיבא, כי קלוטה כמי שהונחה, אז אפשר להגיד או שזה כמו על הקרקע כמו רש"י ברך, או שזה...
ולכן עדיין קיימת בעיית דלת על דלת. למרות שאומרים קלוטה כמי שהונחה, בעיית דלת על דלת עדיין קיימת. נכון, זה רואים
גם... לפחות לתוספות היא קיימת.
אז אני אומר, לפי השפת אמת פה, נגיד את מה שאמרנו שם, כן? זה לא קשה על שפת אמת, את זה אני יכול ליישב. בסדר? עכשיו, הגמרא אומרת, אולי עוד הערה. ראיתם, הספקתם לראות את הקהילות יעקב?
כן.
קהילות יעקב מדבר על האם צריך מקום דלת על דלת גם ברשות היחיד, לא רק ברשות הרבים.
כן.
למה הוא לא מביא את הסוגיה שלנו? אבל בסוגיה שלנו במפורש כתוב שזה על רשות היחיד, נכון? הרי הגמרא
לא
רשות היחיד.
זה לא כמו כמו.
שואלת הגמרא, והבאים על מקום דלת על דלת, אז רואים שהגמרא אומרת שצריך מקום דלת על דלת גם ברשות היחיד.
אבל האדם שעומד ברשות היחיד הוא לא כמו קנה שנעוץ בו.
בסדר, אבל זה אדם.
Mm-hmm.
לפי מה שאנחנו הבנו, חפץ שהוא בתוך רשות היחיד הופך לחלק ממנו.
אוקיי.
אוקיי, והגשם הוא אקראי, הוא לא הופך לחלק מרשות היחיד.
אנחנו, הקנה זה לא המקביל לגשם, הגשם זה החפץ, הקנה מקביל ליד.
אבל גם החפץ, הגשם כחפץ, הוא הרי לא נשאר ברשות היחיד, הוא משהו שהוא זורם, הוא ייעלם, הוא אקראי.
יורד על רשות היחיד? לא, הוא לא חייב לזרום.
רגע, זה אומר, רגע, במקרה כזה זה אומר שהגשם שיורה, שמגיע, בסדר שמגיע, שנוגע ברשות היחיד הופך להיות 4x4?
לא, רשות היחיד עצמה היא 4x4, הגשם זה החפץ שמונח על רשות היחיד.
הוא חלק מהרשות.
כן.
אז הוא הופך להיות חלק מהרשות?
חלק מהרשות, הוא מונח ברשות. עוד פעם, תשימו לב, הקהילות יעקב אמר, בסופו של דבר, שעקירה לכל הדעות צריך מקום דלת על דלת ברשות היחיד. רק בהנחה יש כאלה שמבטרים על דלת על דלת ברשות היחיד. אז לא קשה מה שהקשיתי קודם, נכון? אצלנו מדובר על עקירה, לא על הנחה. לגבי עקירה, גם ברשות היחיד צריך מקום דלת על דלת. כל מחלוקת האמוראים שם והראשונים, זה רק לגבי הנחה ברשות היחיד. הרשב"א והתוספות וכל מה שהוא מדבר שם. ההערה היחידה שלי, זה למה הוא לא מביא ראיה מוחצת ליסוד שהוא מחדש מהגמרא שלנו. בגמרא שלנו זה כתוב במפורש. זה באמת ההערה שאני לא יודע. לכאורה הגמרא שלנו היא ראיה מפורשת ליסוד שמחדש הקהילות יעקב. שגם מי שאומר שברשות היחיד לא צריך מקום דלת על דלת, זה רק בהנחה. בהכירה ודאי צריך, זה גמרא מפורשת, אי אפשר לברוח מזה. אבל זה מתאים, רק ההערה היא למה אתה לא מביא את הראייה מפה. בסדר? עכשיו אני רק רוצה לסיים, באמת לא הספקתי, אז אני רק רוצה לסיים, בסוף הוא אומר כגון שקלט מעל גבי כותל, ואז כותל משופע וכו'. בסדר? מה זה נקרא קלט מעל גבי כותל?
כותל זה קיר ישר.
משופע?
זה קיר ישר שהוא בכלל לא אוסף אליו את המים.
מה?
כותל הוא לא כלי קיבול.
הוא עומד למטה לאורך הכותל.
הגשם הוא מלמעלה למטה.
מה?
זה דומה לגשם שהוא מלמעלה למטה.
כן, רק זה על הכותל, ועל זה שואלת הגמרא, אז מה הרווחת? אומרת הגמרא, זה כותל משופע. מה עוזר לך כותל משופע? הרי בכותל משופע...
יש, הוא כלי קיבול מסוים.
מה?
הוא
זורם על גבי הכותל, הוא לא מונח על גבי הכותל.
אבל הוא קצת מונח. הוא לא מיד נעלם כמו בקיר ישר.
יש לו רכיב,
יש. בכל נקודה ונקודה הוא כאילו יוצר.
לכאורה זה מה שהגמרא אומרת, נכון? הרי הגמרא בסוף אומרת, אם עוד אמר רבא בספר, דוד דנייך, מים מי אביד דנייך? אבל זה לא נכון. כי העובדה שבספר, גם אם הוא מתגלגל, הוא נחשב מונח על גבי הכותל. במים הבעיה היא לא שהם נעים, אלא זה שבמהותם הם לא יכולים לנוח. לא זה שהם נעים בפועל. כי גם הספר נע בפועל, וזה לא מפריע לגמרא. מה רואים פה? מה שרואים פה, זה שלהיות מונח ברשות הרבים, אין פירוש הדבר לעמוד ברשות הרבים. אתה יכול גם לנוע. כל עוד אתה סוג מסוים של חפץ, כמו הספר, שיכול לנוח. אבל המים שבמהותם נעים ולא עומדים לנוח, שם אומרת הגמרא, כשהמים נעים על כותל משופע, זה מבחינתי לא נקרא שהם נחו שם. אבל ספר כן, למרות שהוא זז. וכאן נפניתי אתכם למאמר שלי, לא יודע אם הספקתם לראות אותו, זה שאלה פילוסופית מעניינת, על החץ של זנון. החץ של זנון, הפרדוקס של זנון לגבי החץ, הוא שואל, הרי תחשבו על חץ שעף. בכל רגע ורגע שתצלמו אותו, הוא יעמוד במקום אחר. אז מתי הוא זז בין המקומות? בכל רגע, רגע אחד הוא עומד פה, ברגע הבא הוא עומד פה, ברגע הבא הוא עומד פה. מתי הוא זז?
הוא דיגיטלי.
בכל רגע שתתמקדו, הוא עומד במקום אחר, אז מתי הוא זז?
הוא דיגיטלי, אבל אם נעשה אותו לא דיגיטלי, אז הוא יזז.
לא, גם לא דיגיטלי, גם רציף, מה זה משנה? זה סתם
פיל. אם נעשה בווידאו, אז נראה שהוא זז.
לא,
אתה תראי גם ציורים.
בווידאו זה...
זה מסכים.
גם ציורים של גוגל,
מה זה וידאו? וידאו זאת אשליה. בסך הכל זה אוסף של תמונות סטטיות שמקרינים לך אותם במהירות ונוצרת אצלך אשליה של תנועה. להפך, הדוגמה של הוידאו רק מחדדת את הקושי של... של, של...
או שהיינו עושים במחברות שהיינו ילדים, כאילו תמונות בתזוזה.
כל סרט מצויר בנוי כך, אבל לא רק סרט מצויר, גם סרט מצולם בנוי כך. רק התדירות מאוד מאוד גבוהה, זה הכל.
אז בעצם... אולי הפרטיות היא אשליה.
הטענה שלי, אני אגיד את זה במשפט, כי אנחנו כבר סיימנו את הזמן. הטענה שלי זה שמה שהוא פספס זנון, זה שהחץ, לא נכון לומר שהחץ בכל רגע עומד במקום אחר. אלא החץ בכל רגע נמצא במקום אחר. מה ההבדל בין עומד במקום לבין נמצא במקום?
נמצא זה תוך כדי
נמצא. נמצא, יכול להיות שהוא נע, יש לו מהירות. רק המקום שלו זה המקום הזה. כשאני אומר שהוא עומד במקום, פירוש הדבר שהוא נמצא ומהירותו אפס. נכון? עכשיו, זנון לא היה מוכן לקבל מצב שהחפץ נמצא במקום כלשהו, אבל נמצא בתנועה. אם הוא נמצא, אז הוא כנראה עומד. איך חפץ יכול לנוע בנקודת זמן? בנקודת זמן הוא עומד. הוא אומר, לא נכון. בנקודת זמן הוא נע. יש לו מהירות, אבל יש לו מיקום מוגדר באותה נקודת זמן. וכל הפילוסופיה והמתמטיקה זה במאמר שם, אבל זה בעצם הרעיון. עכשיו, מה שאני רוצה לומר אצלנו הוא אותו דבר. כשאנחנו רוצים לומר שהחפץ יימצא ברשות היחיד, אין פירוש הדבר שהוא יעמוד ברשות היחיד, אלא שהוא יימצא. לכן אומרת הגמרא, אם החפץ מתגלגל על מישור משופע, על קיר משופע, אין לי בעיה עם זה, זה נקרא שהוא מונח ברשות היחיד. למה? כי הוא נמצא על מקום דלת על דלת ברשות היחיד. הוא לא עומד על מקום דלת על דלת ברשות היחיד, הוא נמצא במקום דלת על דלת ברשות היחיד. הטענה של הגמרא זה שמים אפילו לא יכולים להיחשב כנמצאים שם. כמו שבמהותם זה דבר דינמי. אז אני לא מוכן לראות אותם אפילו כנמצאים, לא רק כעומדים.
אבל אם אתה רואה את הגשם לא כטיפות, אלא כגוף אחד, אז הם נמצאים.
לא, אני לא בטוח, כי גם הגוף הוא גוף דינמי. אוסף הטיפות הוא גם גוף דינמי. לא, לא בטוח שזה שייך.
אבל אז אני לא מבין...
טיפות או גוף.
אבל אז
בעצם... אבל אני פורשת, תודה רבה, שלום, ופסח כשר ושמח ולהתראות.
אוקיי, כל טוב.
אני פורשת.
כן, נועה.
אני שואלת, אז כל השאלה היא מקודם שאמרנו, אבל כל הבעיה שהמים לא נחים, לכאורה בכלל לעולם.
נכון. בסופו של דבר אומרת הגמרא, הבעיה שלי היא לא עם המנוחה של המים, אלא עם ההימצאות של המים. אבל עדיין, גם ההימצאות צריכה להיות מוגדרת במקום כלשהו. ובאוויר אין בזה דלת על דלת. אוקיי? עכשיו, ההערה בסוף שדיברתי על פסיקת ההלכה, אז זה כבר אני אשאיר לכם, תראו בסיכום, את זה כבר אנחנו לא נספיק.
טוב, חבל.
אוקיי.
תודה.
תודה רבה.